אני חותכות שלה חושבים פה, התחילו, הורכים, הורכים, התחילו, נחלת האותיות ותקדת, לדבר כאילו, בשם שם כל ישראל. אנחנו ממשיכים את שיעורנו בעזרת השם, בתיקון 65, דף תשנ"ד, בתיקוני זוהר. אנחנו עוסקים בעניין של שתי בחינות של חווה, חווה ראשונה וחווה שנייה. הזוהר הקדוש אומר שהאותיות של השם חווה צריך לחלק אותם לשלוש, לפחות לשני חלקים. החטא של חווה היא בעצם הספירה השמינית, חטא בגמטריה 8, מדובר בספירה השמינית ממטה למעלה, כלומר הבינה, וכמובן הבינה אינה מנותקת מהחוכמה, ולכן כשאנחנו מסתכלים על החטא של חווה, צריך לחשוב על החוכמה הפנימית שנמצאת בתוך הבינה ומחיה אותה. ולכן על אותה בינה נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. כלומר, הפסוק שאומר בבראשית ויפח פעפיו נשמת חיים, אותה נשמה שנמשכה לאדם הראשון נמשכה מן הבינה, ששם בעצם נמצאים החיים מהחוכמה. מדובר בחווה שנייה. חווה שנייה קיבלה את נשמתה מאדם הראשון, כלומר אותה נשמה שבאה מעץ החיים. חווה הראשונה היא בעצם עצם מעצמיו, לא בשר מבשרו. הפסוק מחולק לשני חלקים, עצם מעצמיו ובשר מבשרו. עצם מעצמיו זו חווה ראשונה, זאת אומרת שהיא מבחינת עץ הדעת טוב ורע. חווה שנייה היא בשר מבשרו, זה כבר עץ החיים. חווה ראשונה גרמה לאדם הראשון את המיטה, כלומר, היא זו שהביאה את המושג הזה לעולם, על ידי הפיתוי שפיתתה אותו לאכול מעץ הדעת. לכן הזוהר מתייחס לחווה הראשונה כאל שפחה, ביחס לחווה השנייה שהייתה בעצם האישה המרכזית. ברגע שאכלו מעץ הדעת, הופשטו מכותנות אור. זאת אומרת שבעצם הם איבדו את כל השמירה, אפשר לומר את השמירה האולטימטיבית מהמוות. המוות כבר יכול היה לחדור. רק כשיש אור, אין מוות. כשאין אור, המוות חודר. כדי למגר את התופעה הזאת מן העולם, צריך להחזיר לעולם את האור המקורי. זה מה שאנחנו רוצים לעשות ומשתדלים לעשות בסייעתא דשמיא בלימוד התורה. לימוד התורה זה החזרת האור המקורי לעולם, ששומר את האנושות ואת כל המציאות מאותה חבלה שנקראת מוות. אנחנו מתחילים קטע עכשיו, החדש. אמר לרבי אלעזר, שאל רבי אלעזר את רבי שמעון אביו, עליהם השלום. עמי אמר בגינה, למה אמר אדם בשביל חווה כי מאיש לוקו חזוס? לא הקדוש ברוך הוא כראו, אדם. כמו שכתוב, ויברא אלוהים את האדם. אם כן, כי מאדם הווה ללמימה. למה כי מאיש? הרי אם אתה קורא לאדם אדם, ואתה לא קורא לו עדיין איש, אז האישה צריכה לצאת מהאיש. לפי הפסוק האחרון, אבל הפסוק הראשון זה אדם. אז הפסוק היה צריך להיות כתוב בצורה כזאת, כי מאדם לוקו חזות. למה התורה אומרת מאיש? אז שואל הזוהר, עכשיו במילים שלו, כי מאדם לוקו חזות, ולמה קרא לעצמו בשם איש? הוא משיב, אלא מאיש תמן אם ותמן יש. במילה מאיש יש אותיות אם ואותיות יש. אנחנו יודעים שהאם זו האמא, והיש זה האבא. אתם זוכרים שהחוכמה הוא היש הראשון שיצא מעין, שהוא הכתר, והאם היא כבר הבינה. כלומר, מאיש לוקו חזות, כשאנחנו מדברים על חווה שהיא באה מהאיש, מאיש, זה מה שאומרת התורה, ולא מאדם, התורה מתכוונת כאן מהאם ומהיש. זאת אומרת, מהחוכמה והבינה. כי יש הוא אבא, ואם היא אמא. הוא מפרש את המען יש, שם נרמזת מילת יש שהיא חוכמה. למה קוראים לה יש? כי מי שאין בו חוכמה, הוא עדיין לא יש. אין לו מימוש. החוכמה היא זו שנותנת מציאות. החוכמה מחיה, החוכמה הופכת את האין לדבר שיש בו ישות. הדאוד הכתיב זה שכתוב, להנחיל אוהבי יש. זאת אומרת שיש פסוק שאומר במשלה, שלמה המלך אומר, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, הופך להיות יותר ויותר לישות. וגם הוא מקבל יש, כלומר 310 מדרגות, 310 עולמות. צריך להבין מה זה אומר. זה אומר שמי שבעצם יש לו אהבת השם, זוכה לבנות, זוכה להיות במדרגה של בריאה, שהוא בעצמו יכול לברוא כביכול עולמות. יש מאין דה חוכמה אילה, אז זה נקרא להנחיל אוהבה יש. יש מהעין. תמן אם, ונרמזת שם גם המילה אם, חוץ מהיש, יש את אם. אז אמרנו שיש זה חוכמה, ואם זה בינה. אם לבינה יקרא. כמו שכתוב, כי אם לבינה תקרא, ודרשו חז"ל לא לקרוא אם, אלא אם. למה? כי הבינה נקראת אמא. שהיא אמא, ואינון אבא ואמא. זאת אומרת שכשהזוהר הקדוש מתייחס לשורשים של כל הנשמות, הוא מתייחס למדרגות של אבא ואמא, לחוכמה ולבינה. בגוף האדם, מוח ימין, מוח שמאל. במתאמן התנטילה. והרי במילת מאיש נרמזו אבא ואמא, שהם חוכמה ובינה, שאדם מתקן מהם. כי כשנברא אדם זכה לבחינת חיה מחוכמה דאצילות. כן? עכשיו הזוהר מפרק את המדרגות לנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כמובן, כתר, חוכמה, בינה. זאת אומרת שבפסוק בתורה, ויהי האדם לנפש חיה. הנפש כאן זה נפש שמקבלת מהחוכמה. זאת אומרת שיש לו בעצם את המדרגות הללו. יחידה צריך להגיע אליה. כשמגיעים ליחידה זה כבר משיח. כלומר, זה גמר התיקון. זה הסיום של כל המכלול של הבריאה. אבל בלי להגיע לחיה, אי אפשר להגיע ליחידה. לכן, החיה בעולמות היא עולם האצילות. הנפש היא עשייה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למדרגה של אצילות כדי להגיע ליחידה הזאת המשיחית. איפה לומדים תורת האצילות? בזוהר. תורת ארץ ישראל נקראת תורת האצילות. עכשיו אנחנו עסוקים, כן, ברוך השם שזיכה אותנו, ללמוד את תורת האצילות. תורת האצילות מקנה לאדם חוכמה, מקנה לאדם חיים, ומכשירה אותו למשיחיות. במילים אחרות, זו בעצם המדרגה ההכרחית שצריכים לעבור דרכה כדי להגיע לשלב של נבואה. ובגינדה, ובשביל זה אמר אדם, כי מאיש לוקח הזאת. כלומר, חווה שקיבלה מאדם את החלק של הנשמה שקיבל מאמא. אז במקום להגיד, כי מאדם היא נלקחה, אז התורה באה ונתנה לנו רמז שהיא נלקחה מהאיש, שיש בו גם את היש, שזה החוכמה, וגם את האם, שזה האימא. במילים אחרות, כדי להוציא את חווה, היה צריך להיות זיווג בתוך אדם הראשון, של חוכמה ובינה שלו, כדי להוציא משם את חווה. לכן היא לא נלקחה מאדם, היא נלקחה מאיש. אז כשאתם שומעים איש, יש כבר לשון אישות. ומהו לשון אישות? זיווג, חיבור. במילה אדם, אתה עדיין לא שומע את זה. במילה איש, יש כבר מדרגה של חיבור בין זכר ונקבה. מה אנחנו לומדים מכל הדבר הזה? שכדי להוליד, כדי להביא לעולם מדרגה חדשה, חייב להיות זיווג בין אבא ואמא של אותה מדרגה. משם יצאה חווה. ואית לאחרה דאיתקריית בת זוגה, וגם יש לאדם בחינה אחרת שנקראת בת זוגו. והיינו, בחינות רוח ונפש שקיבל מזון, הדאו דכתיב זה שכתוב זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם. מה זה אדם? זה בעצם המדרגה האחרת, שזה שתי המדרגות הנמוכות יותר, רוח ונפש. פה היינו בחיה ובנשמה, אתם זוכרים? חיה זה חוכמה, נשמה זה אם, זה נקרא איש, כי מאיש לוקח הזאת. אתה רוצה עכשיו להתייחס למילה אדם? אדם זה כבר לא בחוכמה ובבינה, זה בתפארת, בזה ובמלכות, נוקבה דזה. זה נקרא אדם. לכן, כל פעם שאתם נפגשים עם המושג אדם בתורה, פירושו של דבר, תיקון זון. כל פעם שיש איש מופיע בתורה, זו מדרגה עליונה מאוד, שיש בה חוכמה ובינה. אדוני איש מלחמה. אתה לא יכול להגיד אדוני אדם, חז ושלום. כי לא אדם הוא. בסדר? זאת אומרת שאנחנו כאן נפגשים עם שני מונחים, שצריך לדעת את ההבדלים ביניהם, איש, חוכמה ובינה, אדם, תפארת ומלכות.
זה פוטנציאל ואדם זה פוטנציאל.
לא. איש זה בעצם המדרגות של המוחין דגדלות. אתה רוצה לקרוא לזה פוטנציאל אפשר. וזון, אדם, זה בעצם השאיפה שלו להגיע לאיש, לגלות את האיש שבאדם. אז אפשר לומר שזה בעצם הבחירה של האדם להפוך לאיש.
אישיות.
להפוך לאישיות. כן? אז המושג איש הרבה יותר גדול מאדם.
כתוב עלינו שאתם קוראים אדם.
נכון. זאת אומרת שבעצם אתם באתם להשלים את החיבור הזה כדי לגלות את החוכמה ואת הבינה בעולם הזה. בסדר? במילים אחרות, יש י' כ, ואנחנו צריכים להשלים את הו' כ, כדי לגלות את האיש. כן? את הכל. י' כ ו' כ, זה איש אדם. בסדר? כי האדם הראשון קיבל רוח מזה שהוא בחינת זכר, ובו שם מה, שמצד זה נקרא אדם שמספרו מה. עכשיו, אם תקחו את הגמטריה של המילה אדם, זה 45, זה המה. ונפש מן המלכות שהיא בחינת נקבה. אז זה הרוח, וזה הנפש שהיא אצל המלכות שהיא הנקבה. וחווה קיבלה את המילוי של השם מה. זאת, אתם זוכרים שיש מילוי ומילוי דמילוי, שמספרו י' כשם חווה. זאת אומרת, אם המילוי, אני כותב י' כו' כבמילוי אלפין, ככה י' עם א' כו' כ, יש לי בעצם 45 כאן. בסדר? עכשיו, אני לוקח רק את המילוי הפנימי, הרי אני מוריד את השם המקורי. כמה זה השם המקורי? 26. אז 45 פחות 26, נשאר לי 19, שזה בגמטרי החווה. בסדר? זאת אומרת, מה זה חווה? מאיפה יצאה חווה? מהמילוי של שם הוויה במילוי אלפין, כלומר, מהאדם עצמו. אדם וחווה שבתוכו. כי הנקבה לעולם היא בחינת המילוי של עצם השם, ולכן נקראת חווה. עכשיו, כל זה אומר לי שאני לא יכול להגיע, אני דיברתי קודם לכן על גאולה, גם שם מה זה גאולה? 45 זה גאולה. אני לא יכול להגיע ל-45 לגאולה אם אין חיבור אדם וחווה. כלומר, אדם והחווה שבפנים. כלומר, אם אני מוריד את החווה מהאדם, חסר 19 מדרגות לגאולה. לכן כל מה שאנחנו עושים, יש מדרגות שאנחנו עושים בתיקון ממשי מוחשי, רק להשלים את החווה שחסרה בפוטנציאל שנקרא אדם, לצורך העניין כאן במדרגה הזאת. שזה 26. שם השם, קחו את שם השם, שיהיה יותר ברור. שם השם 26 בגמטריה. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי שם הוויה הוא בעליונים. אני צריך מדרגה שתוריד כביכול את שם הוויה לעולם הזה. אתם זוכרים? לשם אלוהים. מי עושה את העבודה הזאת? האישה. החלק הנשי מגלה את החלק התחתון. ולכן, י' כ' ו' כ' חייב שנוסיף לו 19 מדרגות, וכאן יש סוד גדול שאני לא רוצה רק לבלבל אתכם, אני אזכיר אותו. יש בעצם 10 ספירות של אור ישר, ו9 ספירות של אור חוזר. וזה 19. רק שהעולם הזה משלים את החלק הנוקבי שנקרא חווה, אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ' 26, הופך להיות בעצם גאולה. כלומר, מה זה גאולה? זה י' כ' ו' כ' פלוס אשתו. שזה אנחנו. בסדר? עכשיו, אמרנו מה זה חווה, פירקנו את המילה לשניים, אמרנו שזה ח' וו' כ'. הנה, הו' כ' שאנחנו צריכים לתקן, על ידי מה? על ידי גילוי החטא. ומה זה החטא אמרנו? הבינה, שזה שמונה מדרגות מטמטה למעלה. ואמרנו שהבינה, החוכמה הזאת, הבינה היא מלאה בחוכמה, לכן יש בה חטא של חוכמה, למרות שהיא שמינית שנקראת בינה. כלומר, כשאתה מסתכל בחטא, מה אתה רואה? חוכמה ובינה. אבא ואמא. כשיש אבא ואמא, אתה יכול להשלים את הוו כשל השם. לכן כל מה שאנחנו עושים בחיים זה רק כדי להביא בעצם את החוכמה ואת הבינה. כן? איך נקרא לזה? שתי אותיות י' ו-ה'. מסכימים, נכון? זה החטא הזאת. אז כל מה שאני עושה בחיים זה כדי להשלים את זה. למשל, הדבר הראשון שנצטבנו לעשות זה לאכול. נכון? מכל עץ הגן, אכול תאכל. זאת המצווה הראשונה בתורה, שנצטווה באדם הראשון. אז אומרים לנו, אכילה, חכמים, זה אכל יוד כה. שתייה, שתה יוד כה. אז אכילה ושתייה זה לא לאכול חומר, זה לאכול מוחים. זה לאכול אבא ואמא. לאכול חוכמה ובינה, ומי שאוכל חוכמה ובינה, כשהוא אוכל, כשהוא שותה, אז הוא בעצם כבר מתחיל את התיקון בצורה רצינית מאוד. מי החל את התיקון הזה במציאות, בהיסטוריה שלנו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שרה. בסדר? דרך אברהם. שרה היא הראשונה שמתחילה בצורה אפקטיבית לעשות את התיקון של חווה. בסדר? שנשברה, שנפלה. כן? לא, לא, לא קשור לדודאים. לא, 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 חווה בכלל. כל החיים של שרה אימנו זה בעצם שהייתה, כן, קראו לה עסקה. שהייתה סוחה, סחה, ברוח הקודש, רואה את המדרגות האלה. ולכן היא משלימה בעצם את אברהם, שמתקן את אדם. הוא ממשיך ואומר, תחזי, בואו אה, אדם הראשון בדיוקנה, דיוט כבב כהתברה. אדם הראשון נברא בצורה של שם הוויה. למה הוא נברא בצורה של שם הוויה? כי שום דבר בעולם הזה לא יכול להיות משהו אחר מאשר ההשתקפות של שם הוויה, כל הוויה. כי היו לו חיה ונשמה, כן? חיה ונשמה, מאבא ואמא, שהם י' וה', ורוח ונפש, מיזון, שהם ו'. זאת אומרת שאדם הראשון הוא בעצם י' כ' ו' כ' בצורה של מציאות תחתונה. אני חוזר לפסוק שמזכירה אופנת, אם אתם קרויים אדם ואין עובדי כוכבים ומות העולם קרויים אדם, זאת אומרת שעם ישראל הוא י' כ' ו' כ'. כי שם י' כ' ו' כ' נקרא עליך ולא עליהם. כשמסתכלים על עם ישראל, מה רואים? י' כ' ו' כ'. איפה? בעולם הזה. אני תמיד אומר לכם בצורה יותר פשוטה, אין מה לראות, נכון? אין מי לראות. קדוש ברוך הוא, זה לא צורה, זה לא גוף, אין לו דמות. מה, אתה חושב שיום אחד תיפגש איתו ותראה משהו? אין מה לראות. יש מה לראות. עם ישראל. כשאתה מסתכל על עם ישראל, אתה אמור לראות את י' כו' כ'. אם אתה לא רואה את י' כו' כ', יש לך בעיה בראייה. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם, י' כו' כ', נקרא עליך, ויראו ממכה. גם משם. בסדר? כלומר, אתה רוצה לראות שם השם בעולם הזה, כלומר גילויו, כלומר גילוי רצונו, התבונן על עם ישראל ועל מעשיו בהיסטוריה. כל ההיסטוריה של עם ישראל היא בעצם פעולותיו של הקדוש ברוך הוא י' כו' כ' בדמות אנושית. הרי הקדוש ברוך הוא לא פועל בלי להתלבש במנגנונים שהוא בעצמו ברא. בשביל מה הוא ברא את העולם? כדי שהעולם הזה יהווה לבוש לפעולותיו, לגילוי רצונו. ומי הוא המתווך המרכזי לגילוי רצונו בעולם הזה? ישראל. כי בך בחר י' כו' כ'. בשביל מה הוא בחר אותנו? לברוא אותנו בצורה שנוכל לעשות את העבודה הזאת, כדי לתרגם את שמו למציאות. אני חוזר על כל מה שאני אומר מיליון פעם, לא חשוב, כנראה שיש לי מה לומר, שאם אנחנו לא לוקחים על עצמנו את האחריות הזאת, ולא מבינים שאנחנו לא באנו אלא כדי לעשות את זה בעולם, אנחנו סתם מבזבזים זמן, וכמובן שמה שלא נעשה אתמול ונדחה למחר, מגיע עם הרבה יותר כאב. כשחכמים אומרים, אם לא עכשיו ומתי, אל תאמר לכשאפנה, אשנה, שמה לא תיפנה, זה לא רק כשאתה דוחה את מה שאתה יכול לעשות היום למחר, אלא כשפספסת יום אחד, אתה צריך להשלים את הכאב המיותר שהבאת על עצמך כי לא עשית את מה שאתה יכולת לעשות אתמול ודחית את זה למחר, ואם לא מחר אז מוחרתיים. נכון. אז אתה בעצם עשית פער, הכנסת רווח, והרווח הזה הוא ריק, והריק הזה מלא בקליפות. לכן זריזים מקדימים להיות צוות למצוות. כי אם לא אתה משאיר פערים, אתה מכניס פרעונים, אתה מכניס אפר, ואז יש קושי שמתווסף ומצטבר. לכן יש לנו כאן מנגנון מאוד מיוחד של י' כו' כ', בדיוקנה דעשר ספירן, ונברא בצורה של עשר ספירות של זיירנפי. הכל בנוי על אותו מכלול, על אותה בחינה של עשר מדרגות. כן, זה מספר שלם, בגלל שהוא גם אין וגם הכי יש. הרי אם אני לוקח את האות המקבילה לעשר, היא האות י'. האות י' בעצם זה אפילו לא צורה, זו נקודה. נקודה בגיאומטריה זה עדיין לא שום דבר, זה אינסופי. אפשר לעשות מנקודה כל צורה. זאת אומרת שהיא עדיין לא צורה, כי היא בשורש כל הצורות. אבל כשאני נותן לה את המספר שלה, כמה זה י'? 10. אנחנו יודעים שאין מספר יותר גדול מ-10. אחרי זה אתה חוזר ל-1. אין יותר גדול מ-10, ואין יותר קטן מאותה נקודה. כלומר, אם אני מסתכל ומתבונן על האות י', היא בעצם השורש שלפני כל צורה, והריבוי שאין יותר ריבוי ממנו. אתם מבינים? יש לכם מספר יותר גדול מ-10? אין דבר כזה. שום דבר. זה עשר. זה הכל הבסיס עשר. עשר, שזה מאות, שזה אלפים, שזה ריבבות, הכל זה עשר, 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 עשר. כל השאר זה ריבוי. כמו שאין יותר גדול מאלף, בתורה לא תמצאו מספר יותר גדול מאלף, אין דבר כזה. אז תגידו לי, כן, 1,300. לא. זה אלף. אלף זה המספר, 1,300 זה אתה חוזר עוד פעם לחלוקה של האלף. אז איך אומרת התורה? אלף, אלפי, אלפים, והרבה הרבה הרבה, ריבי ריבבות. אין יותר מזה. אומרים לנו חכמים, אדם הראשון אמור היה לחיות 1,000 שנה. אלף זה הכל. זה לא אלף, זה א', זה אלופו של עולם. אז זה כמו האלף. זאת אומרת, זו הנקודה הקטנה ביותר והריבוי הגדול ביותר. ראיתם? יש לכם עכשיו מפגש עם אות סודית ביותר. כן, יש ואין, נכון. שמה כשהחווה אמרה הנחש הישיעני, כן? חז"ל, אני מזכיר לכם את הדרשה, הכדיר בתוכי לשון ישות, הישיעני. הנחש הפך להיות האיש של חווה. בסדר? כלומר, הנחש הזדווג עם המדרגה שנקראת חווה. כשזה לא חוכמה עליונה נכונה שנכנסת בתוך חווה, אלא הנחש, מה קורה לחווה? היא כבר לא יודעת, יש, אין. היא שיעני אותיות, יש, אין. כלומר, מה הכדיר הנחש בחווה? ספק, המלאק. יש, אין, אני לא יודעת כבר. כל דבר שאתה אומר, לא יודע. זה נקרא נחש, זה הניחוש. יש, אין. אין? חוסר התקדמות, שיתוק. לא, את לוקחת את האותיות. אני לקחתי לפני האותיות. אני לקחתי את האות הראשונה. אחרי זה, זה כבר נכנס לפרטים. זה משהו אחר. מה שאת עכשיו עושה, זה מה שהתורה עושה בפרשת יתרו, משפטים. פרשת יתרו זה היוד. זה האינסוף, אין יותר גדול מיוד. אין יותר חזק מיוד. זה האנרגיה הכי גדולה בחומר הכי קטן. מה זה פרשת משפטים? התפשטות. כניסה לתוך הפרטים של החיים. טיפול אינדיבידואלי. זה האותיות של עשר. הנה, 570. אבל לפני שזה 570, זה אחד, זה נקודה. הנקודה הכי גבוהה. הכי גבוהה. למה שם השם מתחיל באותה נקודה, ושם ישראל מתחיל באותה נקודה? כן. כן. אני מסמלת שלאישה, לחלק הנוקבי, אין מציאות בפני עצמה. דלת לה מגרמה כלום. נכון, מה זאת עשית? נכון, כלומר כשהאישה יוצאת מהאיש ושוכחת שהיא יצאה ממנו וחיה חיים נפרדים כאילו היא כבר לא צריכה אותו, כן, מה שקורה קצת בחברה המודרנית, זה קטסטרופה.
ועוד שאלה, שדיברת יתדבק עם חווה, זה בעצם אשתו של מלאך המוות נקרא לזה?
ברגע שהיא מתחברת איתו, כתוב שהנחש בא על חווה, כן? אז הוא החדיר בה את הזוהמה שהופך אותה בעצם למישהו אחר. עכשיו היא מלאה ממנו. זה כבר הופך להיות מנטליות שהיא אמורה להיות חווה להוציא קדושה, אבל היא מנטליות של נחש. זה מה שעשו במצרים. הרי מה עשו במצרים? זרקו את כל הגברים, לקחו את כל הבנות, ועכשיו במקום שהקדוש ברוך הוא, הקדושה, תיכנס לאישה הזאת ותביא בנים של עם ישראל, כי היהדות עוברת דרך האימא, אז עכשיו יהיה עם שיקרא ישראל עם מנטליות של מצרים.
אבל נגיד, אם חבל מצוות על הבינה, איך
תתפש כי הדינים מתחילים משם.
זה השורש
של כל הדינים. מה זה דינים? ריבוי. כניסה, התחלה של כניסה לפרטים. רק שם יכולה להיות תומעה. במדרגה של הקודש, יוד. כן? איך קוראים ליוד בתורה? יוד חוכמה, כדומה. אתה קורא את זה בשבת, על רבי שמעון בר יוחאי. יוד חוכמה כדומה. מה זה יוד? זה כל כך בלוק אחד, אי אפשר להיכנס, אין לאיפה להיכנס. אז אין חדירה של שום כוח שלילי בחוכמה העליונה, אין דבר כזה.
בסליחה, אמרת שהיוד בעצם זה גם הכי גדול וגם הכי קטן.
נכון. נכון, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. זאת אומרת שזה יוד, יוד. דרך אגב, כשאנחנו אומרים את שם השם, אנחנו אומרים יוד כווקה, אבל לא אומרים את זה, אומרים א', ד', נ', יוד. אז אתה רואה שם שמתחיל ביוד, ואתה רואה שם שמסתיים ביוד, ואתה אומר אותו. אז הנה לך שתי היודים. כמה אותיות יש פה?
שמונה.
תוריד את שתי היהודים, כמה אותיות נשארות? שש. שש זה ו. יש לך יוד לפני ויוד אחרי. הנה האלף. זה האלף, זה האחדות. וכל זה שם הוויה יוד כ ו כ. נכון, פותח את ידיך, דרשנו, למדנו. אל תקרא פותח את ידיך, אלא תפתח את היודים. תפתח את היודים, זהו. והגרמנים ימח שמם וזכרם ידעו שאנחנו יודים. נכון. אתה פותח את שני היודים, הסברתי עכשיו, יוד כרב כששם הוויה, ואלף, דלת, נון, יוד, היוד האחרונה והיוד הראשונה, זה פתחת, ואז יש לך באמצע את שש האותיות האלה. בסדר? אדון בהווה. דהינון שם סוד עשר אותיות יוד כרב כ, שמצד זה נקרא בשם אדם שמספרו מה. כל זה בשביל להגיד לנו מה, כל הסיפור הזה. זה לא משחק של אותיות ומספרים. אנחנו בעצם ההשתקפות של שם ההוויה בעולם הזה. זה העניין. זה לא דבר של מה בכך. דבר גדול מאוד. אל תחשבו שאנחנו כאן משחקים באותיות ומספרים וגמטריות. זה נחמד. לא. אנחנו כאן למדים מה אני צריך להשלים בעולמי כדי שיוד כבב כיתגלה בעולם. כדי שתהיה גאולה, אני צריך שיוד כבב ימצא את חווה, את ה-19, את מי שמגלה את החיים שלו, את גופו, ישראל, אשתו כגופו. אנחנו הגוף האלוהי. לא סתם לקחו הנצרות את הביטוי הזה של הגוף. כן? כאילו נותנים לו דמות של גוף, על ידי שהם אוכלים את הרפל הזה. זאת אומרת שאנחנו, להבדיל אלף הבדלות, בעצם המימוש של האלוהות בעולם. זה מה שבאנו לעשות. דבר גדול מאוד, שהוא כללי מאוד, אבל הוא גם חודר לתוך הפרטים של המציאות. וזה בדיוק פרשת השבוע. אתה יכול לדבר גדולות גדולות, אבל אם אתה לא מסוגל להביא את זה למשפטים הקטנים של המציאות שלך, לחיים שלך, אז יש בעיה. אז אתה צריך לתקן. זה לא בעיה שיש בעיה. בסדר. אפשר שתהיינה בעיות בחיים שלנו. יש לנו כולנו בעיות. אבל צריך לטפל בזה. זה לא פשוט. אם זה היה כל כך פשוט, אז בסדר, כולם היו מצליחים. וכל אחד יקבל בעיות לפי הגובה שלו. ואמר עוד, מסתרה דהוויה, מצד השם הוויה י' כו' כ', נחלקו בו ד' אותיות באופן הזה. מסתרה דה-י' יתקרא איש, אתם רואים? עכשיו אם אני לוקח את ארבע אותיות שם הוויה, האות הראשונה, י' מקבילה למימד הכי גבוה שיש, איש. כשאומרים לבן אדם אתה איש, מנש, זה הכי גבוה. זה האות י' ב-י' כו'. אז הוא נקרא איש שם. שיש בו אותיות יש שבחוכמה שהיא סוד האות י'. בסדר? כלומר, מה זה איש? אז אני עכשיו לוקח. לא מבין מה אתה רוצה להגיד, תסביר את עצמך.
אתה מפתח את השני יהודים?
לא, אני מפתח עכשיו את י' כו' כ'. י' כו' כ', זהו. הזוהר עכשיו אומר שהיהוד הראשונה זה האיש. זהו, זה מה שהוא אומר. וממה מורכבת המילה איש? מאש. או מיש, כן, של האות י. יש בו יש שבחוכמה שהיא סוד האות י, שמשם קיבל בחינת חיה, מזה הוא קיבל בעצם את החיות, את היש, הרי יש זה חוכמה, ובעצם זה במדרגה של נשמה זה חיה. אתם איתנו?
כן.
אוקיי. וכל שכן שהיו לו כל בחינות נרן, אם יש לו חוכמה וחיה, אם הוא הגיע לשם, מה יש לו? את כל השאר, את כל התחתונים. מי שיש לו יותר, יש לו גם את מה שהיה לפני. אז אם יש לו חוכמה ויש לו חיה, יש לו גם נשמה, רוח ונפש. אוקיי? אז המדרגה הזאת, שהיא היוד הראשונה של שם הוויה, כשהיא מתורגמת לבן אדם, היא המדרגה העליונה ביותר. דרך אגב, איש זה לאו דווקא בן אדם. אמרתי לכם קודם, אדוני איש מלחמה. יפה, יפה. זו דרגה מסוימת. מה היא מראה הדרגה הזאת? שיש שם חוכמה מאוד גדולה. כלומר, אתה לא יכול להגיד זה איש. אם אין לו חוכמה, אם אין לו יש, אם אין לו שי עולמות, כן? שיש לו חוכמה, חיה, נשמה, רוח ונפש, כלומר כל המופים, כל המדרגות, והוא קשור לאלף המקורית. לכן שהם למטה מן המדרגה של חיה, ומסתרה דהי לאה, עכשיו אנחנו עוברים לאות השנייה, לוקח הזוהר עכשיו את האות השנייה, ה, של שם הוויה, ומצד ה הראשונה שבבינה, אז קודם כל קוראים לה בינה, כן? איתתה, מה זה איתתה? אשתו. איתקריית אישה אם כל חי. אשתו נקראת אישה. בגלל שזה איש, אז עכשיו זה האישה. למה אין יוד במילה אישה? כי היא שייכת לאיש. היא המשכיות של הדבר הזה. כי מאיש לוקח הזאת. אז האישה הזאת, כשאתה לוקח את המילה אישה, היא בעצם כל החיים, היא נקראת אם, כל חי. בסדר? כן, כן, זה כוח של האלף. שמשם קיבלה חווה בחינת נשמה. נכון, האישה קיבלה את הנשמה שלה, מהמדרגה הזאת. אנחנו עוברים לאות השלישית. דרך אגב, אם נפתח את זה, אני לא רוצה להיכנס כדי לא לבלבל אתכם יותר מדי, אבל אם אני כותב את האות י', בואו נכתוב אותה, י', אתם רואים? בעצם לא הוספתי כלום. בואו נוריד אותה, כי היא המקור. אוקיי, אני לא צריך אותה. זה אותו דבר, היא 10, נכון? הנה, ו' זה 6 וד' זה 4, עוד 10. זה אותו דבר, רק בצורה אחרת. נתתי לי' לבוש אחר. אני מכניס את הו' לתוך הבטן שלה, בניתי את האות ה' הראשונה. אתם רואים? ה' הוציאה את האות ה', זה לא סתם איזה אות שבאה ונזריקה, איזה מין שם זה, י' כו' כ'. פשוט, הכל יצא מהי' הראשונה. הבנתם מה עשיתי פה? עכשיו, אם אני רוצה, עכשיו הו' נכנסה לתוך הבטן, היא עתידה להיוולד. וכיוון שהיא בכללה הות ה', היא תלד גם מישהי שדומה לה. זהו. ומסתרה דבב, עכשיו אני חוזר לאות ו'. בסדר? אנחנו באות השלישית. מצד ו', או ו' כ', היא חווה אשתו. כן? כי ו' כ' במילוי, מה? כזה ו' כ', מספרם חווה. כמו שראינו מקודם. ומרתי עוד ו' כ' שבזון, קיבלה בחינת רוח בנפש. כלומר, שתי האותיות האחרונות, הוא לוקח אותן ביחד, ואומר שזה בעצם הגילוי של כל מה שיש בעולמנו. כן, כמה מדרגות העולם שלנו? 11. כן, י' א'. י' א' זה הבניין או של הקליפה או של הקדושה. 11 סממנים היו בה. למה צריך 11 סממנים? כי בעצם זה ההשלמה של כל הבניין. אז עבר זה 6, ה זה 5, 5 ועוד 6 זה 11, אנחנו צריכים לפעול כאן בבניין הזה. זה ראשי ארץ ישראל, זה 11, כן, וכו' וכו', כן. בסדר? אבל בחינת חיה לא הייתה לה. ומסתרה דיות כבבקה, ומצד הערת שמה שבזה, חווה יתקרא אדם. גם חווה נקראת אדם שמספרו מה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אל תפריד בין המדרגות, תמיד תנסה לראות תמונה שלמה. ואז תבין שגם בחלק שנקרא חווה, כן, או אישה, או אדם, מי זה אדם בתורה? זכר ונקבה. הרי לא כתוב על אדם שהוא רק הגבר, נכון? זכר ונקבה ברעם, ויקרא שמם אדם, שניהם ביחד. ואמר, ובכל מה דהבה בדיוקנה לקה, וכל מה שהיה בצורת אדם, לקה. זאת אומרת שהחטא, הפגם, נכנס דווקא במדרגה שנקראת אדם, ולא במדרגה שנקראת איש. נכון. כלומר, הבעיה שלנו, בעולם שלנו, זה רק באותיות ו' ו-ה'. זהו. אין לנו מה לעשות בשתי האותיות הראשונות, אלא זה רק האור, שאו שהוא נכנס לתוכנו, או שחד וחלילה על ידי המעשים שלנו אנחנו דוחים את האור. או שהאור הזה הופך להיות ללבושים של כותנות אור, או שחד ושלום ויהיו ערומים. מה זה אדם ערום? שהוא חסר מוחין. יש לו גוף בלי אורות, יש לו מוחין דקטנות. בסדר? אז הוא ערום.
הרבה פעמים שמעתי שאם אתה לומד רק קבלה, יש לך רק אורות בלי כלים.
נכון.
ואם אתה לומד, מה קורה, נגיד,
אני לא חושב לך, לא במקום שיפוטי, אבל כוללים, או דברים כאלה שלא לומדים בכלל עם קבלה, ורואים את זה כאיזה משהו מונפת.
צריך, כתוב בהקדמה, שצריך לפתוח בית מדרש את לימוד הסוד בכל מקום. אתה מתייחס לבן אדם רגיל של כל הדורות. אני רק רוצה להזכיר לך שיש אפשרות אחרת של להסתכלות. שכל ההיסטוריה שלנו זה בעצם התבגרותו של בן אדם אחד. אם אני מסתכל על כל ההיסטוריה, באיזה גיל אני עכשיו? אני כבר זקן. כלומר, זה השלב בהיסטוריה שאני חייב להכניס את תורת הסוד, כי אני כבר בסוף התיקון. אל תסתכל על בן אדם כאילו הוא אותו דבר לפני 5,000 שנה והיום. כל האנושות התבגרה. היא כבר עברה את הפשט, את הרמז, את הדרש, ועכשיו היא נכנסה לסוד. אבל אם אין לך ראייה כוללת כזאת, אז אתה תראה את הדברים כאילו אתה מנותק מכל ההיסטוריה, וזה לא נכון. ההיסטוריה בשלה. בוודאי. איך בן אדם יכול לאסור חלק מהתורה? זה כאילו שאתה אומר לו, הפשט זה אסור. שטויות. מי שכתב את הפשט, כתב את הסוד. אי אפשר להגיד. זה כאילו אתה, הוא אומר לך אסור, הנשמה שלך אסורה. מה זה הנשמה שלך אסורה? היא בתוכי. בזכותה אני חי. אתה מבין? אתה לא יכול לפרק בן אדם ולהגיד לו, עכשיו אתה רק גוף. זה מה שזה אומר. נכון? אתה לא חי בכלל. אתה מת. הרי מה זה המוות? זה סילוק אותם חיים פנימיים. אתה יודע מה אומר רבי חיים ויטל? איך שאני אומר לך את זה? מילה במילה. חטאו של אדם הראשון שלא למד קבלה. רבי חיים ויטל, לא יואל, כן? אתה מבין מה זה אומר? מה זה בפשט? איך הוא הגיע לזה, רבי חיים ויטל? פשוט מאוד, אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, כלומר רע והה, ולא אכל מעץ החיים. זהו. אני קודם זה הייתה האחרונה. אז תנסה לבלבל אותי.
איך בעצם הגענו להי,
אמרתי לך שההי הזאת היא בעצם ההשתקפות בסופו של דבר, אני צריך, הרי זו מה שהיא יצאה ראשונה, נכון? היא צריכה להתגלות בסוף.
לא, כאילו, איך נכנס היוד הקטן בתוך מה?
זה בר, זה לא נתקלט. בסדר? רוצה לומר, כל הבריאות שנולדו בצורת אדם וחווה לקו. בסדר? אבל אם זה היה יוצא מאיש ואישה, זה היה שונה. בגלל שזה אדם וחווה, אתה כבר שומע בעיה. כלומר, אף פעם לא תראה בתורה שיש בעיה או חטאים של בני איש. זה יהיה תמיד בני אדם, בניו של אדם. כלומר, כשאתה שומע בני האדם שהם חטאו, זה כבר חטא. אתה יודע שזה בני אדם, אשר עשו בני האדם. אוקיי? כן.
יש הרבה באיש או אישה
אשר... נכון.
אבל כן מדובר על חטאים של...
זאת אומרת, מה זה אומר? האיש זה הפוטנציאל הגדול, ומה קרה לו? נפל. כלומר, על סמך מה מודדים אותך על החטאים שלך? על סמך שאתה איש בשורש, ככה אתה אמור להיות. ובוא נראה עכשיו לאן נפלת. והפער בין האיש שאתה לבין ההתנהגות שלך בעולם, זה העונש.
זה האיש גם
בסדר? זה הגיהנום. בוודאי. איש היה בשושן הבירה. למה לא אדם? תיקון. מה הוא בא לתקן? לוקח את האלמנט של לא נפגם חוש הריח, שלא כתוב באדם וחווה שהוא נפגם, אומרים חכמים שהחוש הזה לבדו לא נפגם, והוא לוקח את זה ומתחיל את הגאולה מחדש. לכן קוראים לו מור דחי, וחכמים דורשים מור דרור. בוסם. מור דחי שווה בוסם. בוסם פירושו של דבר תיקון עולם. כי מור זה בוסם. מור ודרור. כלומר, אתה נותן דרור, אתה נותן חופש, דרור בעברית זה חופש, למור. כדי שייצא מהמרירות שלו, מר. אז מור דחי זה מרי דחיה. כלומר, בוסם, אתה מבסם את העולם. העולם מצריח. למה? כי המוות הגיע. אין יותר צירחון מהמוות. אתה רוצה שהעולם יחזור למדרגה המתוקנת שלו? זה תלוי בריח טוב. מור דרור. אז תתחתן גם עם הדסה. הדסה. זאתר או איזור, מה שאתה רוצה. כן, הדסים. אז יש לכם זוג שיצא מבית מרקחת לבסמים. מרדכי ואסתר. פשוט מאוד שני בסמים. לא ולא. הנה, לפורים אתם יכולים לפתוח סטארט-אפ, בוסם. בשבילו, בשבילה, מור הדת. זה התיקון של העולם. כלומר, תיקון העולם יבוא דרך הריח. ולכן על המשיח נאמר, והריחו ביראת השם. חייבים לקחת את מה שלא נפגם ולהתחיל משם. אתן לכם דוגמה בחיים. אם יש לנו בעיות, ויש לנו בעיות, אני חייב ללכת למקום שעדיין לא התקלקל. יש לי אולי איזה מקום אחד, פינה אחת קטנה שלא התקלקלה, משם אני צריך למשוך. כל מה שיחלכו לי, אני כבר לא יכול ללכת לשם. הרסו לי הרבה 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 חלקים. אז אני צריך לחפש בעצמי חלק אחד שנשאר בסופן שלי טהור כמו ביום הראשון. כמו שראינו בחנוכה, תמיד זה חוזר בצורות אחרות. פח אחד שנשאר חתום בחותמו של הכהן הגדול. משם אתה יכול להדליק בחזרה את כל החיים שלך. בסדר? זה תמיד ניצוץ, אותו ניצוץ. נכון, נכון. אותו דבר ביונה הנביא, מה זה כל הסיפור הזה שהוא נכנס לתוך העונייה? מה זה העונייה? זהו. אז הוא חייב לחזור לעצמו, להכי הכי פנימי שבו, לירקתי הספינה, לירחיים, לחלק התחתון, לרגליים. ומשם, להיבנות מחדש. כל הסיפורים שלכם, לא חשוב איזה סיפור מספרים לכם בתורה, זה תמיד על אותו עיקרון. כי זה הרוח היותר פנימי, הוא נוגע לנשמה. אומרים לנו חכמים שזה החוש שהכי קרוב לנשמה. על כל נשימה ונשימה שאתה נותן, נשימה זה אותיות נשמה. זאת אומרת שהחוש הזה הוא מאוד 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 פנימי ויכול לגעת בעצם בכל המדרגות ביחד. אם אני עכשיו מפזר כאן בוסם, כן, אז הפצת הבוסם, כן, כולנו שותפים.
אפילו ברוסית שמונה זה בוסם.
הנה, אז כן או לא? אני לא מבין, את מרוסיה. זהו, שכחת הכל?
אני רק שמעת,
אז איך אומרים בוסם ברוסית? בוסם שמונה זה נקרא?
לא, דושי.
לא, מספר שמונה, נקרא כמו בוסם.
הבנתי.
בוסם.
בוסם. טוב, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אנחנו בתיקון 66. מתחילים תיקון חדש, רבותיי, כל מאמר בזוהר זה שנה של גמרא. בסדר? כך אומרים חז"ל. זה האקוויבלנט. פתח רבי שמעון ואמר בראשית בראשית. מילה בראשית היא אותיות בראשית. מתחיל טוב. הוא מפרש, דה אדם בקליל שיט, שהאדם, כן, הראשון היה כלול משש בחינות. זה נקרא ברא שש. בעברית ברא שש, בראשית פירושו ברא שש. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מה זה? הוא ברא, הבורא, כן? לא מדבר על עליו. עליו אי אפשר לדבר, זה אין סוף. אני מדבר על מקצוע אחד שיש לו, בורא. יש לו הרבה מקצועות, אבל אנחנו התייחסנו רק למקצוע אחד. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו מתייחסים אליו כבורא העולם. אבל אל תחשוב שזה הכל. הבנתם את זה, נכון? זה חשוב מאוד. אז כבורא, מה הוא עשה? מה הוא ברא? שש מדרגות. כלומר, בוא ניקח דוגמה מהקדוש ברוך הוא. כל פעם שאתה רוצה להמציא משהו, זה חייב להיות דוגמת שש. מה זה אומר? תכף נראה. אם אני מתרגם את זה לאות שבתורה שמקבילה לשש, זה האות ו', כל מה שתוציא בחיים שלך, תחשוב תמיד איך אחר כך אתה תוכל לחבר את זה עם דברים אחרים. ו'. אל תעשה דברים נקודתיים שאין להם המשכיות. בסדר? זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא. יתרו משפטים, מה יש באמצע? וו. ואלה המשפטים. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתן תורה, פרשת יתרו, וואו, והפרשה של השבוע הייתה מתחילה באלה המשפטים, מה זה אומר? שיש ניתוק טוטלי בין השמיים לבין הארץ. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה להסביר לך שיש חיבור, אז הוא שם את האות ו. אם אין אות ו, זה אומר שאתה צריך להתחיל משהו מחדש. למשל, ספר דברים. לא מתחיל בו. אלה הדברים. אומרים לנו חכמים, פסל את הראשונים. למה? כי עכשיו אתה נכנס לארץ ישראל. ואם אתה נכנס לארץ ישראל עם מנטליות של מדבר, של גלות, אתה לא תבין. בסדר? אז ברא שש, הקדוש ברוך הוא ברא שש מדרגות. שלא תגידו בטעות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. נכון? זה לא כתוב. אני לא יודע מאיפה אנשים ימציאו את זה. לא כתוב כי בששת ימים ברא את העולם, לא. כי ששת ימים עשה. הוא עשה שש מדרגות, אני לא יודע מה זה בינתיים. אני מתייחס לפסוק, אני ראש קטן. כי ששת ימים עשה השם, לא כי בששת ימים, לא לקח לו שישה ימים. לא כתוב בשום מקום, אל תמציאו. אבל כן מה כתוב? הוא עשה משהו בשש מדרגות, לא יודע מה זה. הוא בנה שש מדרגות. בינתיים זה מה שהוא אומר לי. אתם איתי? אוקיי. ואינון טרן שפחות מסתרה דאילנה דטוב הרע, והם שתי שפחות מצד עץ הדעת טוב ורע, בחינת עצם ובשר. כמו שכתוב, עצם מעצמי ובשר מבשרי, בשר מבשרי. והם בחינות יצר טוב ויצר רע. כי זה עזרה. מה עושה השפחה? היא באה לעזר לגבירה. בינתיים אני... יפה, זה עזרים למדרגות אחרות. כן, גם למשנה. הקדוש ברוך הוא, הקבלה קוראת שפחה, דאורייתא. אתם מבינים? רבי שמעון בר יוחאי קורא למשנה בשם שפחה. אז מי הגבירה? הקבלה. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי קורא לפשט שפחה ולתורת הסוד גבירה. הנה, יש לי שתי נשים בתורה. אם אני הייתי אומר את זה, הייתם זורקים עליי עגבניות, נכון? בסדר? מה?
מה זה גבר? יש איש אדם? מה זה גבר?
זה רק מי שבעצם שולט על יצרה. מלשון גיבור. כובש את היצרים. הנה, זה. יש דרך אגב, אתה נפלת על אחד, מסכן, על הגבר, אבל יש עוד. יש אנוש. כן, יש עוד מדרגות. בסדר?
יצר טוב ויצר הרע.
כן.
מה רע הוא עם ההי הזה? זה טוב, הוא לא אומר יצר הטוב. כאילו כל הזמן אומר יצר טוב, יצר הרע.
אני לא יודע אם תמיד אומרים את זה, אבל אפשר לומר גם יצר הטוב. אני רואים את יצר הטוב, יצר הרע. לא, זה לא... מה זה אומר בעצם? שזה יצירה. מכאן אתה מבין שאיפה זה נמצא? בכל זה? פה, ברוח. שזה מקביל לעולם היצירה. רק פה יש יצר. אבל כיוון שאתה בזעיר אנפין, כלומר בוו, אמרנו שכל התיקון שלנו מתחיל פה, נכון? אז תדמיין לעצמך שהוו הזאת בעצם היא שתי ווים. יש לך פה צד אחד וצד שני. אתה מחליט איזה מהם אתה לוקח. כלומר, אתה יוצר טוב או רע. זה לא איזה מנגנון... אתה עושה את זה. בסדר? נכון. נכון. כלומר, בגלל שהקליפה קודמת לפרי בהופעה, אז חווה ראשונה שהייתה עצם, הייתה כמו קליפה. נכון. מה זה אומר? שיש בעולם הזה ערך הפוך. כן, כן. כן, כן, למשל, יפה. ועוד שתי בחינות, איש ואישה. גם במצרים ראינו שכן, את העצמות נתנו לכלבים, ביציאת מצרים. זה הדבר הכי פנימי, אבל שם זה הכי קליפתי. ועוד שתי בחינות, איש ואישה. אז יש לנו עצם ובצר, ויש לנו עוד שתי מדרגות, איש ואישה, שנאמר בה כי מאיש לוקו חזות, והיינו בחינות חיה ונשמה, שקיבל אדם מאבא ומאמא, כמו שראינו מקודם, הנרמזות במילת מאיש, שהוא אותיות יש ואם, כבר ראינו, תיקון הקודם. וחיה, שהיא מן החוכמה, נקראת איש. אז אני חוזר, חיה... מדרגה עליונה של איזה עולם זה? הצילות. העולם הכי גבוה מבחינתנו. פה זה כבר, כן, מדרגה של יחידה. זה כבר קטר, אדם קדמון. בסדר? אנחנו לא מתייחסים לזה בינתיים. אז זה הצילות. זה נקרא איש. והנשמה, שהיא מן הבינה, כן, בריאה, זה הנשמה, בריאה, נשמה ואישה. אתם איתי? אוקיי. הארבע, הנה יש לך ארבע מדרגות. כלומר, שתי שפחות, עצם בשר, ושתי מדרגות של איש, אישה. אוקיי? הרי אם שתי השפחות הם ארבע בחינות. ועוד, כלול אדם, זכר ונקבה. אמרנו קודם שכשאתה מגדיר אדם, זה תמיד זכר ונקבה. אי אפשר להגדיר אדם לבד. אדם הוא דכתיב, זהו שכתוב, זכר ונקבה ברעם. כלומר, הוא ברא אותם. מה זה זכר ונקבה? עם יכולת השפעה ועם יכולת קבלה. בסדר? אל תתבלבלו, זה לא סתם איזה גוף של איש וגוף של אישה. איש ואישה, זכר ונקבה, זכר זה לשון השפעה, נקבה זה יכולת לקבל. אם אין לך את שתי המדרגות האלה בחייך, אתה בבעיה. אני לא אמרתי רק אחת מהמדרגות, שתיהן. אתה לא יכול להגיע למדרגה של אדם, ואם אתה לא אדם, לא תגיע אפילו לאיש, כן? במילים אחרות, כל אחד מאיתנו צריך במבנה הפנימי שלו להיות גם נותן וגם מקבל. ואתה צריך איזון ביניהם. למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל דווקא כדי להוליך את המשפט שלו לעולם? הרי המשפט האלוהי, המנגנונים האלוהיים, למה הוא בחר בעם ישראל כדי להוביל את זה לפה? מה, אחרים לא יכולים? לא מוכנים מה? הם לא יודעים לחבר את הזכר והנקבה. איך זה נקרא בלשון המשפט? צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר על אברהם, למה הוא בוחר בו? כתוב, זה המשפחה שלנו, אברהם זה השורש. כי ידעתיו שמה? מה לעשות? לעשות צדקה ומשפט. הנה, קדוש ברוך הוא, במשפט הזה, בפסוק הזה, בבראשית, כן? למה הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל? כי הוא יודע שאברהם, שזה האבא שלנו, הולך להוציא עם שידע וימשיך את הצדקה, חסד, ומשפט דין בעולם הזה. כלומר, בית דין טוב זה בית דין שיודע להיות חסד וגבורה ביחד. במשפט רומי, אצל הרומאים, מה המשפט אומר? החוק זה החוק, לא אכפת לי מי אתה. דבר כזה זה נקרא מלכות הרשעה. כל פעם שישראל מדברים על רומא, הם אומרים מלכות הרשעה. למה? כי החוק זה החוק. אין דבר כזה ביהדות. למרות שהחוק הוא אמיתי, אתה כל הזמן צריך לחבר ולחפש בפנים את מידת החסד.
את החסד בדין?
כן. לעשות צדקה ומשפט. אם אתה לא עושה צדקה ומשפט, אתה עושה רק משפט, יש לך בעיה. זה סדום. זה מידת סדום.
זה נקרא מיתוק הדין?
כן, כן. זה נקרא מיתוק הדין, זה נקרא אלוהים. מה זה אלוהים? דיינים. דיינים בתורה, בלשון התורה, נקראים אלוהים. והגישו לפני האלוהים. מה זה והגישו לפני האלוהים? הולך לבית משפט. של דיינים, של צדק.
למה אומרים אלוהים בחר ולא אלוהים ברא היררכיה? לפי היררכיה, פשוט הוא לא בחר אצלו עם יהודי. הוא כך יצא, בהיררכיה עם יהודי קודם.
מה זאת אומרת עם היהודי בחר? לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה. כי הבחירה היא לא פה. הבחירה היא לא פה, היא הבחירה לברוא בצורה כזאת. הוא בחר לברוא את הבריאה הזאת שנקראת ישראל בצורה שהיא תהיה, כשהיא תתגלה, מסוגלת לעשות 1, 2, 3. זה הבחירה, זה לא פה, בעולם הזה לא היו בחירות. נכון, הוא החליט לברוא בצורה כזאת, זה נקרא הבחירה. הבחירה לא הייתה בעולם הזה. לכן, ויקרא את שמם אדם, דהיינו שניהם יחד נקראים בשם אדם. רוצה לומר שאדם קיבל רוח מזעיר אנפין, הנקרא זכר, ונפש, רוח מזעיר אנפין, הנקרא זכר, פה זה הזכר. כלומר, איפה הזיכרון נמצא? כאן, ברוח.
ברווח.
בסדר? זה הרווח. זה הזיכרון, זכר. והנקבה זה כאן. נקבה השש. זה בעצם המדרגה שש בחינות הנרמזות במילה ברא שש. הנה, עכשיו הבאנו את כל המדרגות. אתם זוכרים? עצם, בשר, איש, אישה, זכר, נקבה. שש מדרגות. לכן בראשית זה נקרא ברא שש. ובגינדה, ובשביל זה כתוב, ויומר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע וגומר. והוקמו קדמאים, פרשו הראשונים, במדרש, כי מה שכתב כאחד מאיתנו, היינו ממנו, והיינו כאחד ממלאכי השרי. רוצה לומר, כמו שיש למלאכים שש כנפיים, יש לכל אדם שש בחינות. עוד פעם, עצם, בשר, איש, אישה, זכר, נקבה, ששתיהם נקראים אדם. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. ואני צריך לעבוד על כל, עם כל שש הכנפיים. אין דבר כזה שיש לי כמו מסעית שיש לה 2-2-2 בגלגלית, כן? לפעמים מרימים לך שניים למעלה, ככה, באוויר. כן? אין דבר כזה. כולם עובדים. למה אני מתכוון שש בחינות? עוד לא הבנו, רק ראינו שהקדוש ברוך הוא ברא את שש הבחינות האלה. כלומר, כשכתוב בראשית, עוד לא עשיתי כלום. תחלק את זה ברא שש. זהו, ככה מתחילה התורה. לא יודע מי, לא יודע מה, לא יודע כלום. אני עכשיו ראש קטן, לוקח מילה ראשונה, ברא שש. זהו, העולם שלי בנוי על הסדר של השישיות. מה? עוד פעם, השמונה מה זה? זה כבר השורש והתוצאה. זה היוד הראשונה והיוד האחרונה. מה שמעניין אותי פה זה השש. ברגע שאני לוקח שישייה, כן, לא יודע למה יש שישיות, זה אומר שאני מחבר בין עליונים לתחתונים. זה מה שמעניין אותי. רק האות וו, רק השש, יכול לחבר בין מדרגות. חפש את הוו, חפש את השש בחיים שלך.
כל השש, כי כנקבה.
באמת? למה כנקבה? איפה ראית את זה?
שישה ימים.
התחלנו בעצם ובבשר. אחרי זה אמרנו איש ואישה. אחרי זה אמרנו, נו, מאיפה ראית שזה רק נקבה? אתה רוצה להגיד שמבחינה כללית, בגלל שזה בריאה, זה נקבה ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא ברא רק נקבה. הרי הוא אומר, זכר הוא נקבה ברעה. אז מה הוא אומר? למה אתה סותר את מה שכתוב?
גם בנקבה
יש זכר. יפה, אז מה? מה זה משנה? אבל אל תגיד שזה רק נקבה.
לא, אני אומר, אם יש לי פה מדרגה של שש, אני יכול לדמות אותם לשישייה.
לא, כל אחד מהשישה, כל אחד מהשישה, יש בו גם את כל השישה. חייב להיות ככה, אם לא זה לא עובד.
בסדר, זה מייצג
לי את השבת פה.
לאט
לאט. השבת זה מה שקודם ומה שאחרי. פשוט מאוד. הרי מה שקדם זה היה בבחינת שבת, ומה שאליו צריך לבוא, להיכנס, הרי מה יש לאדם הראשון מול העיניים? רק את השבת הוא צריך להיכנס אליה. יפה. אוקיי, מבחינתו זה השבת הראשונה. יפה, אבל מבחינתו זה שבת ראשונה?
כן.
אוקיי.
אבל אין לו את המודל האמיתי.
יש לו, הוא בא משם. זה בתוכו. זה בילדין. אומרים לו, אתה לא נבראת בשבת, אני בורא אותך בימות השבוע. אבל לא סתם בימות השבוע, אני בורא אותך ביום השישי. כלומר, אפילו אתה בנוי מהשש הזה, ומה צריך לעשות השש? להיכנס לשבע. תסתדר עכשיו. ברגע ששש נכנס לשבע, מה, לאן הגעת? לשמונה. איך אתם יודעים את זה?
כי
כי האריזל מגלה לנו סוד. איך כותבים? ח' ו' וז'. והוא שם עליהם כובע קטן. ו' ז' זה ח'. זאת אומרת שכשאתה יודע שאתה שש, כי העולם בנוי משש, ואתה נכנס לשביעית, תדע לך שאתה תגיע לחץ שזה הבינה, אתם זוכרים? שבתוכה יש חוכמה. לכן אני ממליץ, מה שאמרתי לך השבוע בטלפון, לקנות תפילין ומזוזות שהאותיות חץ שמה בנויות ככה. שזה כתב האריזה. ולא זין זין או וו וו או כל מיני צורות אחרות. וו זין. ומגילת אסתר, אותו דבר. תקנה מגילה שהיא כל פעם שכתוב ח' וו זין. כי אתה מתבלבל בין ח' לחטא, שהערסים קוראים חטא. זה לא אותו דבר. בסדר?
בעצם השט זה העולם
השלם. מה?
שט זה העולם השלם שיש לך
למעלה. שש זה לא עולם שלם. שש זה מתווך בין שני עולמות.
שש זה
הזכר. בדיוק. זה המתווך בין שני עולמות. שש זה יעקב. שמתחתן עם לאה ועם רחל. אתם מבינים שלאה ורחל זה חווה ראשונה וחווה שנייה, כן? ויעקב מתקן את אדם הראשון. אז הוא מתקן את שתי החוות בדוגמה של לאה ורחל. ועכשיו הכל נכנס לקודש, נגמר הסיפור של חווה ראשונה וחווה שנייה. עשיתי לכם קיצור, בסדר? מה? שפחות. כן, אז זה כל אחת עם הבניין שלה היותר חיצוני. אבל ברגע שלקחת את האחת, לקחת גם את השפחה שלה.
כולם בישראל.
בסדר? כולם עכשיו בישראל. אז אין לנו כבר בעיה, אל תדאגו, אני יודע שאתם מתבלבלים קצת עם החווה הראשונה, אתם אומרים איפה היא, מה קרה לה, כן? זהו, הכל נכנס, כי יעקב הלך לחפש אותם רחוק. אצל לבן, הרמאי, שהוא בעצם השורש של הנחש. אז הוא הולך אצל הנחש, אומר לו, תחזיר לי את שתי החוות. כן, והיו לבשר אחד. כל מה שאת אומרת זה משפט אחד, והיו לבשר אחד. זאת אומרת שהם שניים שהופכים להיות בעצם בחיבור, כן? למשל ב... בספר פרדס רימונים לרבי משה קורדוברו עליו השלום, אז הוא מתייחס לעניין הזה של שכתוב בשיר השירים, עריתי מורי עם בסמי, יערי עם דפשי, ייני עם חלבי. אז הוא שואל שם השאלה שהזוהר שואל, למה לא כתוב יערי ודפשי, ייני וחלבי? אז הוא אומר, כשאתה אומר ו, זה לא מספיק. ו זה שלב ראשון. ה-ו צריך להפוך להיות עיד. שזה כבר ממש אחד בתוך השני. מה? זה דע. בסדר? ועוד פעם, יכול להיות גם חטא. חטא. כן? ותיקח האישה. הנה, וב, שהשתמשו בו לצורך של רע. אין הרבה לעשות. ותיקח זה וב תב. צריך רק להוסיף לשם המם. זהו, זה המוות. ותיקח מפריו, ותיתן, ותאכל, ות... כן, זה ערבית כמעט. אז כל הוו תו האלה, צריך לתקן אותם. ויש תיקון. נכון. יש הרבה תיקונים של הוו תו. כנגד כל הוו תו שהיו בבראשית, שגרמו לחטא, יהיו וו תווים, בתורה שיבואו ויתקנו את זה. בסדר? סליחה? בחווה, אני לא זוכר בדיוק, אבל הזוהר מתייחס לזה, והוא אומר שזה כל המדרגות של המוות. כן? ארבע יש? כן. ותיקח, יש גם ותאכל. ותיקח, ותיתן לאישה, ותרב, ותאכל. זהו. אז כנראה ארבע. ותיתן גם לאישה ויוכל. מה? כן. אנחנו מתקנים את זה במשך כל ההיסטוריה.
עבר ועדיין ששתו עם חטא.
כן.
בעצם אמרנו השעה של כל המסוכרת.
זה הזין שזה המלכות. כן.
אנחנו רוצים להעלות אותם לבינה?
כן. מה זה להעלות אותם? לא רוצים להעלות אותם. רוצים שהבינה והחוכמה תרדנה לשם. בוודאי. שזה יהיה כיסא לדבר הזה. כי אם הן עולות, אז אנחנו יצאנו מהעולם. כן, אז אני קשה לי עם הביטויים של לעלות. אני יודע שהרבה אנשים אוהבים את הניתוקים האלה כדי לברוח מהמציאות התחתונה, אבל זה לא היהדות. באמת? אז לכן, אדם צריך להשתמש בשש כנפיים שלו. עד ההכי, עד שרבי שמעון דרש דרוש זה, היהו הזדמן לגבי. כלומר, כשרבי שמעון בר יוחאי עוסק בנושא הזה, מי בא לשיעור? אליהו הנביא. אז אולי הוא גם פה עכשיו, בגלל שאנחנו עוסקים באותו שיעור. הנה אליהו נזנמן, הוא בא אליו להקשוב על דבריו, אבל עכשיו אליהו הנביא בא ושואל שאלות. כלומר, מה הוא בא? לא לשבור את רבי שמעון בר יוחאי, אלא להוציא ממנו עוד מיץ. אומר לו, בוא אני אקשה לך קצת, אני אעשה לך אתגר. אני רוצה שתחדד. ואמר לרבי שמעון, רבי, תשימו לב איך אליהו הנביא קורא לרבי שמעון, רבי. לפי דבריך, כאחד מהם, הווה ללמימר, כאחד מהם היה לו לומר. אם על מלאכי השרת, הווה אמר. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא התכוון אליו עצמו, ממנו. אתם זוכרים? כאחד ממנו. והן האדם היה כאחד ממנו. היה צריך לומר כאחד מכם. המלאכים, מה הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך העניין? אתם מבינים את השאלה? אז איך אתה אומר שזה על מלאכי השרת? אם כן, מה היא כאחד ממנו? למה כתוב כאחד ממנו? ולמה כלל הקדוש ברוך הוא את עצמו יחד עם מלאכי השרת? מה זה אותה קומה, אותו גובה? כאילו אנחנו כולנו קבוצה אחת ואתה קבוצה אחרת? מה, מלאכי השרת זה הקדוש ברוך הוא? זה אותו דבר? ועוד, עכשיו הוא שואל אותו שאלה שנייה, יש לשאול, הן אדם הווה ללמימר? אותו דבר, אדם היה לו לומר, מה, למה כתוב האדם בתוספת ה? מה, יש יותר מאדם? האדם? אז מה ההבדל בין אדם לבין האדם? והשיב אליהו בעצמו, אז זו הייתה שאלה רטורית. כן, שואל שאלה ועונה. אלא פירושו, זה צריך להיזהר שמלמדים, צריך להיזהר עם השאלות הרטוריות, כי התלמידים לא מבינים אף פעם. לפעמים הרב רוצה לשאול שאלה ולענות, התלמידים מתחילים כבר לתת תשובות, לתת את זה, אומר לו, לא שאלתי כדי שתענו. אלא פירושו, דרך אגב, אנחנו כאן לומדים איך אפשר לבוא ולהקשות על הרב בצורה של כבוד. גם כשאתה מקשה, כן, אליהו הנביא אומר לרבי שמעון בר יוחאי, רבי, הוא לא בא ואומר לו, מה אתה מבלבל את המוח? כי האדם היה כאחד ממנו. שבמילת האדם היה כאחד ממנו. הוא מפרש, יהה לכתיב לשון עתיד, אלא היה לשון עבר. כלומר, אליהו הנביא נותן תשובה. תשים לב, אומר לזמן, שבפסוק הזה מדובר בזמן עבר ולא בזמן עתיד. אני חוזר לפסוק, ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. לשון עבר, רוצה לומר שהמלכות הייתה פנים בפנים עם זעירנפין בעלה קודם החטא כאין אבא ואמא. לפני החטא היה מצב של עמידה של פנים ופנים, כלומר העולם היה בריא. אם לא היה החטא, אם מלא החטא, היינו ממתינים עוד כמה דקות לכניסת שבת, וזה היה הגאולה. נגמר. כלומר, מתי פספסנו את הגאולה? באלף השישי. נכון? זה מה שקרה דה פקטו. לא חשוב. פספסנו את הגאולה באותו זמן. אז מה?
והמעולם, כל השאר
העולם... הכל היה כלול בתוך זה. הכל כלול. כמו שאומרים לך, הכל כלול? הכל כלול שם. פספסנו את זה באותו זמן. לוקח לנו 6,000 שנה, והקושי, מתי הכי גדול? עכשיו. עכשיו, כלומר, עכשיו אנחנו בזמן שאדם הראשון חטא. אתם מבינים? מבחינת זמן. כי אנחנו באלף השישי, לפני כניסת השבת, כמו שהאדם הראשון היה ביום השישי לפני כניסת השבת. אז צריך מאוד מאוד להיזהר, זה עכשיו, זה התיקון. זה לא פשוט בכלל. ודרך אגב, ככה במרכאות, כל מה שדורש תיקון, מופיע מתי? רק בשישיות האלה. מה ניתן גם בשישי? התורה. שישי בסיוון. אדם הראשון נברא ביום השישי, כי זה בעצם זמן מתן תורה. זה התורה של העולם. עצם זה שאדם נכנס לעולם הזה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא הכניס תורה לעולם. האדם זה התורה. לאדם הייתה תורה. הייתה תורה טבעית. בילדין. בתוכו. רק שכדי לממש את התורה, זה לא שקיבלנו שיש לנו תורה. גם לנו יש תורה, אז מה? אתה חי את הדבר הזה? אמרתי, לא אמרתי קודם כל, לא דיברתי, לא על תקווה ועל כלום. אמרתי שאנחנו צריכים לתקן עכשיו. ולכן הקושי הכי גדול, עכשיו. זה מה שאמרתי. אז לא, אתה אומר לי שאמרתי שיש תקווה. למה יש תקווה? אין תקווה. לא יודע.
כי אדם עשה
לא, יש לנו הזדמנות נוספת. פשוט מאוד. אוקיי, יש לנו הזדמנות נוספת. באותו זמן, במרווח של זמן של 6,000 שנה. זה אותו זמן, אותו דבר. אנחנו חוזרים לאותה נקודה, ועכשיו אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר.
אבל אם
אני נראה. נראה. ההיסטוריה לא סתם חוזרת, זה לא שחזור, סתמי. כן? זה בניין עם ידע ועם רווח שקרה לי כשנפלתי. אם לא הבנתי משהו כשנפלתי, אז בשביל מה נפלתי? כן.
מה שקרה עם האדם הראשון, שהוא
בקרה. עם אדם הראשון.
אדם הראשון.
לא האדם.
עם אדם הראשון, כן. שהוא אכל מחווה. החווה הביאה לו לאכול. לא משנה שהיה נחש כאן בסיפור. אני, בפנמה שלי עם השיעורים הקודמים, שעמי העולם הם האישה שלי. זאת אומרת, אם עכשיו אני נמצא בפרקטיקה, בתכלס, אני לא אמור לאכול מהם כלום. לא לקבל מהם צירות.
זה מה שהגעת למסקנה הזאת.
אני מנסה להלביש את זה. ממש ככה.
אוקיי. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? שאתה צריך לתת. שאתה צריך לתת.
כולי תקציבים.
שאתה צריך לתת. אתה צריך לתת את מה שיש לך. מה יש לישראל לתת? תקציבים?
לא.
מה יש להם לתת? לא חוכמה, תורה. חוכמה יש בגויים. חוכמה בגויים תאמין. תורה בגויים אל תאמין. אני יכול לקבל מהם חוכמה, אבל לפני כן אני צריך לתת להם תורה. מה זה תורה? חיים. אם אני נותן חיים לאומות העולם, אני יכול לקבל מהם את החוכמה, ויש בהם. זה הווין-ווין שיש בינינו, והוא קיים, וזה בסדר גמור. אבל מה קרה שם? במקום שאדם הראשון ייתן חיים לחווה, היא נתנה לו קודם כל את החוכמה החיצונית הזאת, שנקראת נחש. זה מה שהיה חסר, בדיוק זה. בסדר? לכן אני לא יכול לבנות את בית המקדש מתרומות של אומות העולם. אני חייב לבנות את בית המקדש מעצמי, לקנות את הדברים. הם יכולים להביא לי חומרים, כן? אבל אני קונה מהכסף שלי. כן, למה כל כך חשוב שהבעל יקנה את הטבעת? זה שלך, אתה קנית בכסף שלך. כן, תמיד אותו סיפור. והוא מחייך. כן, כן. באמת? והיינו, חד מארבע עטוון, זה עינון י' כבקה. אחת מדלת אותיות שהיא האחרונה, זה שם הוויה שבמלכות. הייתה כחד מן ארבע עטוון, דאיהו וו. כאחת מדלת אותיות שהיא אות וו, זה שם הוויה. כלומר, האדם היה כאחד ממנו. לא הבנתם. אליהו הנביא אומר לרבי שמעון בר יוחאי, האדם, כלומר הוא לוקח רק את ה-ה של אדם, היה כאחד ממנו. מי זה האחד? האות וב בשם, בשם השם. זה מה שאומר אליהו הנביא. כך הוא מפרש את הפסוק הזה. בואו נקרא את זה אותו דבר. אני ראיתי שיצאתם מהריכוז לשנייה. מזל שאני מסתכל עליכם ומתבונן. אני יודע מתי אתם in, מתי אתם out. תחזרו, reset. אז זה היה לשון היה, עבר, נכון? אם זה היה לשון עבר, היה, מה זה אומר? לא, תחזרו לריכוז. הרי מה יש באותיות י' כו' כ? היה, כלומר, אם זה היה, תוריד כבר את ההיה, מה נשאר לי? ואומר אליהו הנביא שהמלכות הייתה פנים בפנים, קודם החץ, וארבע אותיות י' כו' כ, אחת מארבע אותיות שהיא ההיה האחרונה של שם הוויה שבמלכות, הייתה כמו אחת מן ארבע אותיות שהיא האות וו. האדם היה כאחד מאיתנו, ממנו. אבל בגלל שזה היה, הורדתי את היה נשאר וו. כאחת מדלת אותיות שהיא האות וו בשם הוויה. כלומר, מה נותן לנו עכשיו אליהו הנביא ברמז הזה? רוצה לומר שזעירן פין הוא בחינת זכר שלעולם הוא נקרא בחינת פנים, כך קודם החטא הייתה גם המלכות. הנה החידוש של אליהו הנביא. אומר, האדם, ההא הזאת, בהתחלה היא הייתה כמו הוו. לא היה הפרש ביניהם. הם היו ממש פנים בפנים זהים כמו תאומים. נשמות החיות. בדיוק. הם היו אחד ממש. כמו שהוא, פנים בפנים, אותו גובה, אותו משקל. וזה שאמר ממנו, שרוצה לומר שהה הייתה כמו האות ו' בשם הוויה. עכשיו, אם ההה היא כמו האות ו' בשם הוויה, מה זה אומר? שאין הפרש בין הזכר ובין הנקבה. זה מה שזה אומר. מי היה כמו מי? האהבה הייתה כמו ההה האחרונה, או ההה האחרונה הייתה כמו ההה? ההה
האחרונה כמו
יפה. עכשיו, מה זה עוזר לי שזה דווקא בכיוון הזה? למה הוו לא צריכה להיות כמו ההה? למה ההה צריכה להיות כמו הוו? התאמה, יפה מאוד, השתבות הצורה בין הכלי לבין הנותן. כלומר, מתי האישה היא אישה טובה? כשהיא ממש דומה לבעלה. היא באותו ראש. היא הופכת להיות כלי קיבול אמיתי, מצא מין את מינו. ונאור, אז יש פה התעוררות. זה אותו ראש, אותה כפיסה.
בעצם,
האיש
הפכה להיות כמו האישה, כמו האישה הפכה להיות זווה?
היא לא הפכה להיות זווה, היא הייתה.
היא הייתה מתפצה לבד?
לא, 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 לא. כי זה היה לפני החטא. כל זה הסיפור היה לפני החטא. אחרי החטא, ההה כבר לא דומה לבר. זה מה שקראנו פה. מה זה אומר לחזור לרבב? מה צריך להוסיף? א', רק שתוסיף א' בחיים שלך, ההה פלוס א', שווה ו'. זהו. חסר רק אחד. כדי שההה, הכלי קיבול, יהפוך להיות דומה, שווה, בהשוואת הצורה עם הנותן. זה היה מאמר. עוד שנה. להבין את המאמר הבא בעזרת השם. אז הבנתם מה עשה אליהו הנביא? בא וגילה לנו סוד ממש גדול ועוד פעם נעלם. בא, נכנס השיעור, רץ לנו פצצה ונעלם. זה מה שהוא עשה פה לרבי שמעון בר יוחאי. שאל שאלה ולענו תוך כדי, וענה מיד, כי אף אחד לא היה מגיע למסקנה הזאת, לבדו. כנראה שזה בא ממדרגה עליונה פנימית מאוד. הנה, למדתם תורה מפי אליהו הנביא זכור לטוב. ממש. הרי אנחנו, מה אנחנו עושים? קוראים את מה שאליהו הנביא אמר. אבל כדי להגיע לזה, לדף הזה, מכל הספרים האלה, כמה אנשים בחיים מגיעים לדפים האלה? אפשר לספור את זה באצבעות, נכון? אז אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, באמת, להכיר תודה על זה שבכלל הגענו לזה. שהוא נותן לנו בכלל אפשרות להיות שותפים, כן? להיכנס לשיעור של אליהו הנביא. זה פה שיעור של אליהו הנביא, זה לא שיעור שלנו פה. אנחנו פשוט משחזרים כאילו סרט. להבין את המאמר הבא בעזרת השם, נקדים מה שמבואר לעלן. כי כשנברא האדם הראשון, היו בזעירן פין רק מוחין דאימה, שממנה נמשכו החסדים והגבורות לזעירן פין. שמשם שורש היצר הטוב והיצר הרע. הנה, כי הדינים מתעוררים מהאימה. לכן מה נכנס לתוכו? הבינה של האימה. והוא מה הוא? יצירה, הוא רוח. נכון? אז הנה, אז הוא מלא כבר ביצר הטוב, ביצר הרע. שבאדם הראשון. כלומר, הוא נברא יחד עם האלמנטים האלה. וזה גרם לו לחתור. כלומר, יש בו פוטנציאל ללכת לכאן או לכאן. כי הוא קיבל נשמה מפה, מאמא. מה יש בנשמה הזאת? אפשרות ואפשרות. כי הדינים מתעוררים מאותה קומה. ואם אדם הראשון היה ממתין, הנה, רק לשון של המתנה כאן. מי להזדווג עד ליל שבת קודש? מה זה אומר? לא, אבל תצאו קצת מהקופסה. מה זה אומר? שצריך לדעת בחיים שלנו מתי כן ומתי לא. לא בגלל שהגעת למסקנה, אז היא נכונה לעכשיו. אתם מבינים מה אני אומר? לא? את הגעת למדרגה. לא אכפת לך משום דבר. אולי הזמן לא מתאים, אולי התקופה לא מתאימה, אולי האנשים לא מתאימים, את זורקת, פולטת מהפה או מהמחשבה שלך או מה שאת עושה את הדבר הזה. זה לא הזמן. זה לא הזמן. הרי אותו אקט שעשה אדם היה מותר? היה מותר. אבל רק כמה דקות אחר כך. תן לכם דוגמה. מותר לי לאכול חלב? כן. מותר לי לאכול בשר? כן. למה אסור לי לאכול אותם ביחד? השאלה פשוטה, לא? למה אי אפשר לאכול אותם ביחד? מה? שניהם גבורות. כשאני חולב חלב מפרה, כן? אני חי עכשיו על חשבונה, נכון? כלומר, איך קוראים לזה בלשון התורה? גזל. זה גזל, זה כל דבר. אני גוזל מהפרה עכשיו, נכנסתי אליה, ואני מושך לה את החלב, ואני מוציא ממנה את המיס של עצמה. אני גוזל. אני גזלן ברשות התורה. אוקיי. אני רוצה לאכול עכשיו את הפרה הזאת. מה אני צריך לעשות? לשחוט אותה, זה כבר רצח. רצח מותר לצורך אכילה. אבל זה רצח לכל דבר. כלומר, יש לי פה גזל ויש לי פה רצח. לא תגזול או לא תגנור ולא תרצח. זה אותו משקל? או לא? בכלל לא. אז גם אם יש לך היתר לגזול בקדושה ולרצוח בקדושה, אל תערבב בין שני המושגים. אז אל תאכל אותם ביחד. הבנתם את החוכמה שיש בתורה? לא כולם הבינו. אתה הבנת, סוריה.
אבל מה אכפת, רב? אם אני רוצח בגזלן, אז אני גם...
לא, לא נכון. אתה לא מדייק כבר. כי אם אתה כבר עושה ערבוביה וסלט מכל המושגים, אין לך כבר את העדינות הזאת, ואתה כבר לא רואה את ההבדל בין גזל לבין רצח. בוודאי, בוודאי. זה מתי? לא. כשבעלי החיים יהפכו להיות בני אדם. והצומח יהפך להיות כמו בעלי החיים. אז כשאני אוכל צומח, חזון הצמחונות של הרב קוק, לעתיד לבוא, כשאני אוכל צומח, זה כאילו אני היום אוכל סטייקים. הבנתם? אנחנו בדרך לשם, כן. כן.
ובאותו זמן אני לובש צומח, זה דבר, כי זה גזר, וזה
הרגלה, וזה מותר. כן. כי זה אותה מדרגה.
לא.
לא, אסור לך להרוג כדי לקחת את הצמר. מותר לך להרוג בהמה רק כדי לאכול אותה. אין משהו אחר.
אם אני אוכל אותה.
אם אתה אוכל אותה זה כבר משהו אחר.
כל זמן אני לובש
זה כבר משהו אחר, כי הדבר הכי גרוע, הכי גרוע, אוקיי, נכון, נכון, אבל הגרוע שם זה היה האכילה. אני מסכים איתך, זו אותה תמונה מבחינה הגיונית, אתה צודק, אבל זה בכלל לא אותו דבר מבחינה של משמעות, כי בשני המקרים האחרים אתה חי מזה, אתה הופך להיות הדבר. פה זה רק לבוש חיצוני, זה משהו אחר. שם אתה מפנים את הדבר. יש הבדל עצום. הבדל עצום. שם אני חי ממנה. אני אוכל אותה, היא בפנים עכשיו. הפנמתי את החיה. דרך אגב, מבחינת התורה, בגלל שהעולם שלנו ירד, אז יש מצווה לאכול. נכון, נכון. נכון, אתה צודק, לכן, אתה צודק, לכן כל מה שאני אומר עכשיו, גם זה לא אידיאל. האידיאל זה להגיע לשלב שהאנושות בכלל עוברת את השלבים האלה בכלל, ואני כבר לא חי בשום צורה שהיא על חשבון מישהו אחר. עכשיו, אני אתן לכם עוד דוגמה, דקה כזאת, כי התורה היא דקה מאוד. דקה מן הדקה. למה מותר לנו בעצם לשלוט? אנחנו שולטים. אנחנו יורדים על הבהמות ועל החיות. אנחנו שולטים עליהן. אתם יודעים למה? כי התכונה הבסיסית של האדם אחרי החטא זה לשלוט על האחר. אז מה התורה באה ועשתה? נתנה לנו אקזוס. תשלוט על בעלי החיים, כי אם לא תשלוט על בעלי החיים, על מי תשלוט? על החבר שלך. אז אני נותן לך תרופה זמנית, שהיא לא סופית, במקום לרדת על החבר שלך, תרד על הבהמה, עד שתתחיל להבין ותתקן את זה, ואז תעלה את כל העולם הזה למדרגה אחרת. תראו את הדקות שיש. כלומר, המשפט התורני, אני עכשיו נותן לכם נקודות עניין לפרשת משפטים. התורה כל כך מדייקת, שבעצם מה המגמה שלה? לתקן את החברה האנושית. כן. כן, כי היא יודעת, דיברה תורה כלשון בני אדם. היא יודעת לרדת למדרגה המעוותת שאתה נמצא בה. היא מלווה אותך אפילו בנפילות שלך. היא אומרת לך, אתה יודע מה? תמשיך לעשות את השטויות שלך, אני רק אתן לך לעשות את זה בצורה קצת פחות חמורה. אבל דע לך שזה רק זמני. אני מקווה שתבין ותתעלה. ותתקן, ותשלים את המציאות. אני יכול לתת לכם דוגמאות, מפה עד מחר בבוקר, כאלה, שזה מאוד 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 דק, למה התורה כן מאפשרת לנו לעשות דברים?
בינתיים.
כי היא מדברת בלשון שאני יכול להבין, כי עדיין לא, אני לא ברמה כזאת. אני רק מזכיר לכם שבין הזמן שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה ו... הזמן שאני קיבלתי אותה עברו 1,000 שנה. כלומר, לוקח לי בדרך כלל 1,000 שנה להבין משהו. חכמים אומרים שביחס בין רב לתלמיד, זה לא 1,000, זה 40 שנה. אבל לא כשהרב חי, אחרי שהוא מת. כלומר, צריך לחכות 40 שנה אחרי שהרב קוק ימות, כדי להתחיל להבין את אורות הקודש. בסדר? זה כתוב, כתוב, לא? לא תרצח בן אדם. אבל אתה יכול לרצוח בצורה עקומה חיה כדי לאכול את בשרה. עוד פעם, זה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו תמורות. אתם רוצים עוד דוגמה? עוד דוגמה. עין תחת עין, שן תחת שן, חבורה תחת חבורה, נכון? כשבן אדם, חז ושלום, מוציא עין מהחבר שלו, בא לבית דין, תביאו כפית, עין תחת עין.
זה משפט בלי הצדקה.
סנון. זה משפט בלי צדקה. מה אומרת התורה? ככה זה הדין האבסולוטי. בואו נתרגם אותו למציאות של בני אדם, תביא כסף. במקום העין. הרבה יותר רגיוני. פעם ישבתי עם קראי בכותל. הייתי בכותל בתפילה, היה קראי, היו מלא אנשים סביבו ככה, בסיסיות, כל מיני דברים וזה. אז הוא היה מסביר, באמצע ההסבר של עין תחת עין. אז הוא אומר, אין דבר כזה כסף, תמורה. זה עין, אתה מוציא עין. אמרתי לו, ואם מישהו הוציא שלוש עיניים? מאיפה יוציא לו את העין השלישית? מפה? אם הוא הוציא ארבע עיניים? אז הוא הסתכל עליי ככה, אומר לי, לא חשבתי על זה אף פעם. הייתי בגיל 25-26. אז הוא אומר לי, אני צריך לחשוב על זה. אמרתי לו, תחשוב, גם אני צריך לחשוב על זה. אתה מבין שאי אפשר. זה לא אפקטיבי. הורדת עין בסדר. הורדת שתיים בסדר, אבל אתה הורדת לכמה אנשים. זה המקצוע שלך, מוריד העיניים. מאיפה יורידו לך את העיניים? אז אתה חייב להבין שיש כן תמורה כספית לעניין הזה. אתם מבינים איך התורה מתלבשת בקומה האנושית כדי לממש את הרעיון האלוהי העליון? אם זה לא היה כזה, אם לא הייתה לנו תורה שבעל פה, אם היינו יבשים בחוק היבש, היינו כמו רומי הרשעה, החוק זה החוק. אתה אדוני לא אכפת לנו. רוצים עוד דוגמה? אמרתי לכם, עד מחר אני יכול לתת לכם. היום, באנושות הפסדו נאורה, החלש תמיד צודק. איפה ראיתם דבר כזה? מה זה העיוות הזה? החלש תמיד צודק? למה? זה בכלל לא תורני. זה לא תורני בכלל. החלש, אם הוא צודק, הוא צודק, אבל אם הוא לא צודק, הוא לא צודק, מה אתה נותן לו הצדקה על כל דבר? אתה יודע למה זה מוביל? שכל פעם שילד שגדל בשכונת עוני ירצח, תמיד אתה תגיד, כן, מסכן, הוא לא... הוא בסדר. כלומר, מה אתה מונע מאותה שכונת עוני? להשתפר, להתאמץ. ולצאת מהמדרגה שלה. לא. אתה הולך ואתה מפיל את כולם לרמה הזאת, ואתה אומר, זה בסדר אם הוא גדל שם, בטח מה. תמשיך להיות רוצה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. התורה אומרת, אתה לא צריך להצדיק את האדם בגלל שהוא חלש. אם הוא חלש והוא לא צודק. אתה צריך להיות משפט צודק, אבל תכניס שמה. את הרחמים, את הצדקה שאמרנו מקודם, ותבין איך לעשות את הדברים, עם פשרות, עם כל מיני. טוב, בוא נמשיך. היה ממשיך את המוחין באבא לזה, ששם מקור החיים, והיה ממשיך לעצמו את החיים מיסוד דאבא מתגלה בחזה דזה. כלומר, אם הוא לא היה חוטא. אם היה ממתין מלהזדבק עד ליל שבת. כלומר, מה קורה בליל שבת? היום, בערב, מה קורה? יותר מזיווג, לפני זיווג, מקבלים מוחין. שבת זה לא רק להיכנס לאיזה יום. ברגע שהשבת נכנסת, מוחין יורדים לעולם. אתה צריך להיות מלא במוחין האלה. לכן אסור להכניס עצב בשבת, וזה לא פשוט. אדם שיש לו לחצים והוא לא במצב טוב, צריך להימנע. רבי חיים ויטל, עליו השלום שהזכרתי קודם, היו לו שבתות שלמות שהוא היה בוכה. בדיכאון. היו אנשים שהיו בדיכאון שנים. הרמב״ם נפל לדיכאון. כן, בגלל אח שלו שמת. כן, גדולי ישראל שנפלו לדיכאון. צריך להיזהר, יעקב אבינו בזמן שיוסף נעלם, שלא התפלל כבר, לא התפלל. 20 שנה יעקב לא פתח סידור. קשה היה לשמוע.
למה
כנראה שיש מדרגות שהם כן יכולים להוציא ולשלוף מזה תורה. זאת אומרת, אם התורה והתורה שבעל פה מספרת לנו סיפורים כאלה, זה אומר שזה קיים, שזו מציאות, שזו אפשרות, אבל אתה צריך ללמוד ממה שקרה באותו סיפור בתורה או בתורה שבעל פה. תלמד משם משהו ותוציא את זה. כן, כן, שיש אור מתוך החושך. שכשיש גאולה, שכשאנחנו בשלבים של גאולה, אז כולם סובלים מבחינה פרטית אינדיבידואלית, אבל גם מבחינה כללית אנושית. זאת אומרת שהיום שאנחנו ערב הגאולה, בוא נקרא לזה ככה, אז אין ספק שאני יואל, יש לי בעיות פרטיות, ואני כולי בלחץ כי עושים לי כל מיני בלגנים בחיים שלי הפרטיים. בסדר? אבל אני צריך לסס מזה, אסור לי להישאר שם. ותוך כדי אני בבלגן שלם, לאומי. ואני בבלגן שלם, עולמי. כולם הולכים כבר עם מסכות. אתה נכנס היום בארץ עדיין, ברוך השם, שמורים, אבל אין לך מקום באוטובוס, פשוט תשים... מסכה ותעשה, כולם הולכים, הכל ריק. אנחנו היינו עושים את זה כשהיינו קטנים במטרו. לא היה מקום במטרו, אתה נכנס לשם, אתה עושה ככה, מתחיל להתגרד, כולם הולכים. והיה ממשיך לעצמו את החיים מיסוד דאבא המתגלה בחזה דזה. והיה חי לעולם, תשימו לב, לא יואל אמר לכם את זה בשיעורים המשוגעים שלו, שהתיקון זה להחזיר את החיים לעולם. כולם מסתכלים, כן, מה הוא מבלבל את המוח, המוות זה חלק מהמציאות. תראו מה אומר הזוהר. היה חי לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שהחיים יהיו נצחיים, שלא יהיה מוות. אם אתם משלימים עם המוות, זאת אומרת שאתם משלימים עם כוח שהוא יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. חז וחלילה. כי עכשיו אתה פוסט. אז היום כן. אבל זה לא עולם אידיאלי. כמו שזה לא אידיאלי מה שאמרתי קודם, לאכול על חשבון מישהו אחר ולרצוח. היה חי לעולם. אבל לפי שנזדבק בימות החול בזמן שליטת עץ הדעת טוב ורע, נחזו החיצוני בזיווג ההוא, ונסתלקה נשמתו שקיבל מאימה, ולכן נתגרש מגן העדן. הנשמה שלו הלכה. כלומר, מה זה נשמה הלכה? מוות. נשמה יוצאת, כן.
נשמה יוצאת, אבל מיד שיש גוף.
לא. גם הגוף, אם הנשמה לא מסתלקת מהגוף אף פעם, אז זה העבודה שלה, לא להסתלק מהגוף, כי בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נשמה בתוך גוף, אז זה לא צריך למות. ועובדה שהדבר האולטימטיבי שלנו ב-13 מידות שאנחנו דורשים בהם את התורה, ב-13 אמונות בסיסיות, זה תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? נשמה שחוזרת לגוף. מה? מה זה שחזור של הגוף? הגוף לא יכול להשתחזר, אמרת מקודם אתה לבדך. מה זה לא? לכן יש בגמרא במסכת. לא, 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 לא. זה אותו אחד שחוזר. וזה בדיוק. מה זה שחזור? אני חוזר. במילה שחזור יש חזרה. זה לא אחר אחר. והגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, פרק 11, היא שואלת את השאלה שלך, האם האדם, אני אכיר אותו שזה הוא כשהוא יחזור, או שזה מישהו אחר? אני אומר, לא, אם זה מישהו אחר, אתה לא תכיר, כי אתה מתים, זה אותו אחד, אני מסתכל עליך, אני צריך לראות אותך. אל תבלבלי את המוח. כן. כולם. כולם. כל מי שהיה שותף למהלך של הנשמה הזאת, שחזרה בכמה גופים, כל גוף היה חלק, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר בריאה. כל מי שהיה חלק בתיקון של אותה נשמה יבוא. כלומר, כמוני יכול להיות אולי 200. שהם חברים. יש גברים, נשים, ילדים, כהנים, לוויים, ישראלים, וכולם תקנו את אותה נשמה שאני עכשיו גם ממשיך לתקן אותה. ואני מקווה שזה הפעם האחרונה. כולם. ואני אכיר אותו. אני אומר, ספין חס, נכון? אנחנו מאותה נשמה. כן, נכון. איזה חלק תיקנת? אני תיקנתי 1/60, זה היה בצד השמאלי של העין. מעניין. ואתה? גם אני הייתי שם, כן? סיפורה. באמת? מה היית? אני הייתי בחזה. אני הייתי בצד האחורי של הכתף, וכל אחד ואחד ואחד ואחד.
כל נשמה היא...
בוודאי, בוודאי.
כל נשמה היא...
לא, היא חלק מתיקון, ויש לה מקבילה בגוף. רבי חיים ויטל היה שערה, של הכתף של אדם הראשון. הוא כותב בעצמו, אני יודע איפה הייתי. איזה מיקום היה לי באותו גוף. יש אפילו בדיחות של חסידים, שכשאיזה רשע יצא מהקרקרה, אז אחד אומר לשני, אתה יודע מאיפה הוא היה, הוא מה ישבן. בדיחות של חסידים. למה את נשפצת על כל פרט כזה קטן? את יודעת מה את מזכירה לי? טוב, לא חשוב. זה מעניין אותך? זה היה אחד כותב על הספרים מלא תיקונים קטנים. היו מסתכלים עליו, אומרים, זה בטח גאון. כשהוא יצא, נסתכל מה הוא עשה פה. יום אחד הוא עזב את הגמרה שלו, הלך לשירותים, 10 דקות, באו כולם, התנפלו על הגמרה לראות מה הוא כותב. אז ראו שכתוב שכשאדם נועל נעליים, הוא צריך לשים נעל ימנית ואחרי זה נעל שמאלית, אבל כשהוא קושר, הוא קושר את השמאלית ואת הימנית. והוא היה כותב גם עם הנעליים גבוהות. זה מה שהוא היה מוסיף. לא הבנתם. כלומר... טוב. נכון. זה אומר שצריך כל הזמן להתאים את האור עם הכלי בכל הכיוונים שלכם. חנה זה בצחוק, כן? בסדר גמור, חס וחלילה. כן? כל הזמן לדאוג שהכלי והאור יהיו מכוונים אחד עם השני. אל תעשי דבר שאת יודעת, יש מצווה, הנה אני נותן לכם הלכה. אל תגיד דבר שאי אפשר לשמוע אותו עכשיו. זה דבר. דבר שלא מתקבל, לא אומרים.
גם אם הוא נכון.
השבת זה משהו אחר. בגלל שהשבת היא מעבר לזמן, אז אין זמן שמתאים או זמן שלא מתאים. שבת זה לא זמן. שבת זה יום. ברגע שזה שבת, זה פתוח. זה הסוד. אם היה ממתין לשבת, שזה בעצם המדרגה הנקראת עולם הבא, שם הכל עכשווי.
גם העשייה שלנו, כשהיא בזיווג, צריכה להיות
מבחינה נשמת. בדיוק. ולכן, תלמידי חכמים, זיווגם מערב שבת לערב שבת. שזה בעצם מעבר לזמן. גם הנשמה שתצא מהזיווג הזה, היא נשמה שהיא גבוהה מאוד מעבר לזמן. בסדר? טוב, יש לכם עוד קצת 5 דקות כוח? או לא? אתם היום קצת עייפים, אני רואה ש...
אין קצת עייפים. אתה עשת פה הפצצות, רערב, מה?
בשבת אין בקשות אפילו. אסור לבקש בשבת. לכן גם כן יש לי קצת קושי עם הבקשות.
התפילה, כאילו, לא
נראה לי למה שתפילה בשבת. כן, התפילה בשבת היא לא בקשה. היא פשוט הודעה על מה שיש בעולם. אתה עשית את היום השביעי, בחרת במשה, הורדת תורה. אנחנו פשוט חוזרים על כל הבניין. אין את העניין הזה, סליחה השם, חטאתי לפניך, אין תחנון, אין... אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני פשוט... כן, נכון. לכן מה מוסיפים? פטנט יהודי. שבת היא מלזעוק. כלומר, לא היית אמור בכלל לדבר על זה. אז כדי לאפשר לך, כן, אתה אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה. כלומר, אסור לי לזעוק בשבת. אמרתי את זה ככה, יצא לי. טוב, יאללה, בסדר. זה מה שקורה, אתה מבין?
למה אתה מבקש?
כי הכל שלם. אם אתה מבקש בשבת, אתה כאילו מרגיש חיסרון, אז אתה לא בשבת.
אבל הנכון הוא גם בשבת ימי השבוע.
נכון, נכון, נכון. יפה. אם אתה במדרגה כזאת, אל תתפלל בכלל. רבי שמעון בר יוחאי לא היה מתפלל. היה לומד תורה כל היום, אף פעם לא התפלל. מפחיד אתכם, אה? וואי, 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 איזה חינוך. אל תגידו שאמרתי לכם את זה.
לא,
זה לא חינוכי בכלל.
אבל אמרת ללמוד, לא.
אבל מי שהיה במדרגה של רבי שמעון, רבים רצו לעשות כמותו ולא עלת בידם. זה רבי שמעון. מי שעסוק בקשר הזה עם האלוהות ברמה כזאת, מה אתה צריך עכשיו להוסיף עוד דברים אחרים? הרי ברמות כאלה, והרבה יותר מזה, כשאתה בעתיק, יש תפילה? אין תפילה, ראינו את זה לפני שבועיים. פרשת בשלח, ואז ישיר משה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה? מה אתה מתפלל עכשיו? זה זמן לתפילה? דבר אל בני ישראל וישאו. לזמן צלוטה, הזה. ועתיקה צליימיתה. אתה עכשיו בעתיק ואתה רוצה לרדת למדרגה של תפילה, אתה רק תקלקל לי את המהלך פה. עדיף שתשתוק, תעשה לי טובה. אתם מבינים? אז קשה להגיד דבר כזה, זה לא חינוכי. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא מבקש מבני ישראל לא להתפלל באיזשהו שלב בהיסטוריה. מה עושה יהודי כשהוא בלחץ? רק מתפלל, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה מפריע לי. איך זה? הנה, מפורש. יפה. זמן תפילה זה כשאתה במדרגה. אתה, אני אגיד לך מה, אנחנו בזמנים שלנו, בעולם שלנו, אין לנו את המצב הזה. אבל אם היה מהלך אלוהי גדול, עליון, אז בוודאי שיש זמנים שאתה יוצא מזה. יש לך זמנים כאלה שאסור לך להתפלל. יש זמנים שאסור להתפלל? מתי? יפה, כשמתו מוטל לפניו. הנה, הלכה, שולחן ארוך, אסור לך להתפלל. אז למה אתם עושים פרצופים? הנה, אסור. אל תתפלל כל עוד לא קברו את, 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 את המת שיושב פה לידך. אסור לך להתפלל. לא, אסור. מה זה פתור? אסור, אין לך, אתה לא יכול. לא, לא. למה? כי אתה עכשיו יכול לעשות נזק. אומר האריזל, שאם אתה מתפלל ואתה עצוב, עדיף לך לא להתפלל כי אתה תעשה יותר נזק מאשר תועלת. עוד פעם, לא חינוכי, נכון? לא פשוט בכלל. אני לא אומר לכם את זה. כן. אם אתה לא שמח, אתה לא יכול להוציא דברי נבואה. כי נביא שלא נמצא בשמחה, לא יכול לנבא. בוודאי שהיא נביאה. בוודאי שהיא נביאה. אברהם אבינו כשהוא עוקד את בנו, והוא מקבל תוך כדי העקדה נבואות, הוא לא יכול להיות עצוב. אתה אומר, אבל הוא מת מעצות, הוא הולך לעקוד את הבן שלו, הולך למות.
הוא לא עצוב.
איך זה?
בעשייה.
אז מה? למה? זה לא עצמות. לא. תגיד, זה אולי מינוח אחר. חיסרון. לא יודע מה, אבל לא עצמות. המילה עצמות לא יכולה להמשיך נבואה על האדם. ואם היא אמרה ודיברה, וכל מה שהיא אמרה זה בנבואה, עד היום אנחנו חוזרים על התפילה שלה, זאת אומרת שזה נבואה, זה לא סתם תפילה. היא אמרה את זה ברוח הקודש, ורוח הקודש לא יכול להגיע לאדם שהוא במצב של עצבות. לא ייתכן. אבל לא כתוב למה? את? מה זה? יירה לבבך. זאת אומרת שאתה עכשיו, יש לך חיסרון בלב. אסר מאיתנו ממנו יגון והנחה. אנחנו מבקשים את זה בתפילה. למה? כי אם יש לי יגון והנחה בתפילה, אני לא יכול להמשיך להתפלל בכלל. אז אני כל הזמן צריך לצאת מהיגון והנחה כדי עוד פעם להמשיך תפילה. יפה. לא להיות עצוב. לא להיות עצוב, אתה יכול להיות ביגון. קשה מאוד, נכון, נכון. זה בדיוק, זה המלכודת. זה המלכודת, זה מלכודת. נכון? המלכודת הכי גדולה זה בעצם להיות במצב ולחלום לצאת ממנו לבד. אי אפשר. לכן אין אסור מתיר עצמו מבית האסורים. אז מה אומרים לך לעשות לפני זה? תעשה איזה משהו, איזה תהילים, איזה לימוד קטן, תשמח את עצמך ואחרי זה תיכנס לתפילה. חסידים ראשונים, שעה לפני ושעה אחרי. למה? מה, אתה צריך כל כך הרבה הקדמות? כן. כי תיזהר, אתה יכול לעשות נזק לעולם, לא רק לעצמך, נזק לעולם. אז תיזהר לא להתפלל כשאתה בעצבות. תכניס לעצמך משהו אחר, תסתדר איך שאתה רוצה. לפני ואחרי, אבל תוך כדי התפילה, אל תהיה בעצבות. ואני מכיר אנשים שכדי לא להכניס שום עצבות לתוך התפילה ושום הרהור כזה, מתפללים מהר מאוד. כן? מתפללים מהר. כן? הרב שיינברגר, בעיר העתיקה, שליטה, כן? מקובל, אחד מהמקובלים הגדולים של שיטת אשלג, שיש לי הסכמה ממנו, הסמכה ללמד, הוא מתפלל, אתה הגעת למברך השנים, הוא כבר עושה שלום במרומה. התפללתי איתו, כן? שנים. אתה באמצע העמידה, הוא כבר עושה שלום במרומה, ואתה כבר לא יודע מה. והלכתי לשאול אותו, כבוד הרב, מה, איך אתה מתפלל כל כך מהר? הוא אומר לי, יש לי כל כך הרבה מחשבות שנכנסות לי בזמן התפילה, שאני לא רוצה, אני דוחה את הכל, אני עושה כמה שיותר מהר, עם הכוונה הכי 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 מצומצמת. זה מה שהוא ענה לי, לא למישהו שאמר לי. מסכימים, לא מסכימים, אלא, יש הנהגות. נכון. אתה חושב שהוא עצוב. זו בדיוק העניין. אני מוסיף עוד משהו, שכל מה שאנחנו אומרים למשל בסליחות, תמיד היה קשה לי. החברים שלי יודעים. מאוד קשה לי. כי הפכו את הטקסט לעצוב. כן? אדוני הוא האלוהים, זה השמחה הכי גדולה. ואתה, איך אתה אומר את זה? הוא האלוהים. מה עשית? אם השם הוא האלוהים, נגמר הסיפור, זה גאולה. מה אתה בוכה עכשיו? אנחנו הפכנו את הדברים. גם הקריאה בתורה, אם תשמעי קריאה של בן אדם שיודע לקרוא בתורה, את חושבת שאת תשמעי את אותה קריאה כמו מישהו אחר? זה אותו טקט. זה הפוך לגמרי. אני הכרתי בן אדם שיודע לקרוא בתורה. אתם יודעים שאצל הרב מרדכי אליהו זצ"ל ואצל הרב עובדיה יוסף זצ"ל לא היו עולים לקרוא מי שרצה, מי שיודע. היה צריך להיות בקי בכל הטעמים, בכל הנקודות, בכל הדברים האלה. למה? כי אתה יכול להפוך את כל הטקסט או לאיזה מין זוועה או לאיזה מין וואו, שמחה וסרט. פשוט רואים סרט כשאתה קורא. זה כמו שאנשים מדברים. יש אנשים שמדברים איתך, אתה לא מקשיב, אתה לא שומע, זה לא עובר. יש אנשים שמדברים איתך, אתה, כאילו אתה בסרט. למה? מה, יש סוד בכל? כן. יש סוד, אפילו בטכניקה של הכל יש סוד, באוקטבות, בבסים. חוץ מזה, אם אתה מיסוד הרוח, אז יש לך כוח לדבר. חדוש ברוך הוא נתן לך, אתה יכול פשוט להגיד לו תודה. אתה לא תגיד לו, אני לא, לא, לא כלום. שטויות, כל אחד אומר, אני זבל ואני זה ואני אפס. אסור להגיד דברים כאלה. אני יודע שאני טוב בתחום מסוים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את התחום הזה, אני מודה לו. להפך, אני לוקח אחריות, עכשיו אני מספח את הדבר הזה ומפתח אותו. עם כל החיים שלי אני אומר על עצמי שאני אפס על זה ועל זה ועל זה ועל זה ואני הקטן ואני הזה. תפסיק, זה יותר גאווה מגאווה. כל פעם שאתה פותח את הפה, אני הקטן ואני המצומצם ואני העלוב. תפסיק. כן. בסדר? היה לי מורה כשמישהו היה נכנס לכיתה באיחור, כן? אז תמיד יש איזה מין הרגשה לא נעימה. אז ההוא שנכנס, כן, כאילו. אז יום אחד המורה אמר לו, אתה חושב שכולם עוצרים בשבילך, משתכלים עליך? מה זה הגאווה הזאת? זה כאילו שאיזה מישהו עכשיו נכנס וכולם קמים, אז הוא עושה נקרא. אל תגיד כלום. טוב, זה עוד יותר גאווה מאשר זה, זה פשוט נסתר. זה לא פשוט בכלל, רבותיי. זה כל מיני מינונים קטנים של דברים. בעזרת השם יהיה רצון שנזכה להשלים את המחסורים שיש בעולם שלנו, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו, במהרה בימינו ממש בשבת הזאת יראה לנו את האור הגדול של הגאולה ויוציא אותנו מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, מעצב לשמחה, ובעזרת השם שנזכה להיות החל מהיום הזה בשמחת עולם על ראשנו, ואז נחזור לבריאות האיתנה שנבטל את המוות מהעולם, והקדוש ברוך הוא יערה עלינו אור מן השמיים בכלים נאותים, בנויים, שנחיה בהרמוניה, באיזון, בשמחת עולם על ראשנו, יחד עם כל בני ישראל, עם עמנו הקדוש, ונתחיל להאיר את העולם כולו, להבריא את כל העולם ממחלותיו, ולגאול את כל המערכת. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה לכם. Amen. Amen.
מאמין כל בת אשר אתה תשורתה ונחמתה אתה מהנעמה ומואמין עם ישראל ואר בנן ואל תמיד ירון ואל כל תמידי תמיד ירון ועדים דו הישה שבצע די ועתה עדים לכל השעה ועתה
יהיה לנו
עודם נערי שמאיה וערה
אמן תהיו מוכנים לעוד חודשיים בערך להביא את הספר החדש.
היה להם חושלת אור. יכול להיות שאמרת לנו
תודה רבה לכם, תודה. תודה טובה, תודה. מה?
הרב קוק מדבר על...
על מה?
על מה?
כן.
מה זה קשור? למה אין מה שבעל חיים?
בעצם אתה, הבעל חי זה אתה. זה אני.
חוץ מסביר למה אתה יכול לתמוכל של בעל חיים? בגלל שאתה משלם מה?
כלומר, אתה עכשיו מתקן את עצמך. כלומר, מן הראוי היום להעלות את כל הבריאה אל השורש שלה. חלק מזה זה להעלות את החלק הבהמי שהפעל מאיתנו, הוא עכשיו מופיע בחיה. תעלה את החיה הזאת ותמעלה את עצמך.
אבל למה אתה משלם? זה מה שהבעל חי משלם?
בעצם גם הבעל חי הוא חלק מהתיקון השותף לתיקון הזה. זה הצורה שלו להיות שותף למעלה. היום.
אתה לא חייב להגיד.
מי שרוצה להיות חלק מהתיקון, אז הוא חייב, אין מה לעשות. איך נעלה, זו שאלה ששאל הרבי מלובבי.
מה לעשות עם
האופי? זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה משהו אחר. אבל יש לך חוזרות והעלאת מהרגע? כלומר, אם יש סט שמחכה לך כדי להעלות את הנשמה שיש בו לעולם אחר, עדיין העולם לא הגיע לזה, אז אתה מבחינה פרסונלית הלכת לשמה. בסדר. אבל תדע לך שיש יתרון באפשרות להעלות את הנשמה. אם אתה לא יודע בכלל להעלות את המיטות הזה, זה לא מוציא שזה קורה.
תודה.
בסדר? טובות. צדיק, אפילו שהוא בקבר, אם אתה פותח את הקבר, והיו מקרים,
מקרים שזה
אישה, אותו דבר, אין גירפון, אין כלום, מה אתה תגיד לי, זה בשר אחר? לא בשר, אבל הבן אדם הזה צדיק,
לכן ברגע שיש נשמה בתוך גוף, גם בגלל שאנחנו פוסט טראומה, אז הוא מת כאילו, אבל איך קוראים לחכמים? ישני עשר.
הוא לא מת, הוא לא יכול להיות.
התיקון של הגזרה בא לזקן כמה מיני דברים, יכול להיות שאת הדברים האלו לא צריך לזקן, כי למה? כי אז...
אבל שוב,
כי אין תולעים, כי תולעים באים ל...
נכון, אבל הכל זה תוצאה
שלכם.
אבל הכל תוצאה שלכם.
אם לא אין חטא, אז אין תולעים.
אין כלום, אז גם הבשר הוא כזה.
לא.
זה העניין, זה העניין.
זה כן, אבל לא. לא, יש.
לא, כי אתה נותן לחומר מעלה נמוכה יותר מאשר לבוא. והקדוש ברוך הוא, לא? לא.
כן, אני מכין.
זה המחלוקת. זה לא נכון. ואני ברוכב על חמור, הוא חייב שיהיה החומר הזה. והחומר הזה, ברגע שאתה מעלה אותו, זה כמו בדיוק כמו שבלתי
עצמו. לא כמו.
מה אמר אליהו הנביא? לפני החטא, הכלי היה כמו עבר. מה זה אומר? תתרגם את זה למילים שלנו, הבשר היה כמו הנשמה. זה בדיוק מה שהוא עבר, זה החידוש של אליהו הנביא. גם אני לא, אבל אנחנו לומדים. אנחנו לומדים, גם אני לא ברמה. יש אנשים שהשולחן הזה, אני בפנים, אני יכול להיכנס פנימה.
כן.
למה?
זה חומר. לא, זה לא נמצא. רק צריך לשחק עם הידיים.
עם הידיים?
עם נמדים.
עם המימדים. בסדר. זה אומר שמה?
יש פה, זה פה, אבל זה לא פה.
אתה רואה? אז פה אתה מסכים. למה? כי זה קצת יותר קרוב למדע.
כן.
יפה. אם אני... אני מבין אותך, הבנתי את הראש שלך. אני מפסיק קצת להסיף אותך. אבל זה מימד אותו דבר.
עוד מחשבו
עובד.
לא רק זה שאתה עושה משהו, אתה צריך שבורי שלם, אלא בעצם אתה צריך לחשוב על הכלל. על הכלל השלם, לא על השלם של המעשה הפרטי שלך.
אם לא, אתה עדיין בתוך הבועה שלך.
בדיוק.
תודה רבה, תודה. מה חופה? בסדר? נדרות ממש רשת שלום, ואתה ולהימדה בנושא. שלום, שלום, תודה רבה. שבת שלום, שבת שלום. תודה רבה, 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 תודה
רבה,
תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה,
תודה
רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, ישתת שלום לכל המשפחה, מזל טוב, מזל טוב. נולד לו בן, גבריאל.
גבריאל.
הקדוש ברוך הוא יברך, בעזרת השם יהיה להם בריאות שלמה לכולם, כל הילדים, בעזרת השם גם לאמא, בריאות איתנה, ובעזרת השם תראו רק נחת, אמן כמי רצון. כן, 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 פשוט לא הייתי ליד הלוח. תודה רבה, חנה, ממש משהו גדול.
Alors, il faut que tu saches que qui fait de la natation et qui t'aide à un certain discours à évoluer une partie de lui qui était un petit peu endormie,
ça fait partie aussi pour moi.
C'est tout, mais il ne faut pas oublier son résultat de travail.
Juste un exemple, la prochaine fois, je vous demande pourquoi vous appelez le réarcès. Le suicide, quand les 12 mères crâniens, le premier des mères, c'est les nerfs olfactifs,
c'est ça que je me connais.
Il y a 12 nerfs, c'est les nerfs sous la face. Ils sont numérotés. Dans la France, le numéro 1, c'est olfactif. Pourquoi est-ce qu'il est appelé celui-là? Il dit que c'est le premier trou de l'eau. Comme ça, il dit, mais...
Il y a fait, c'est le nerf. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça.